אנחנו נדבר בעזרת השם על עניין פנימי עצרת ברשותכם. כן, אני כתבי הרב לורי השליטה בעניין פנימי עצרת. מה זה פנימי עצרת? האמת שניקטתי כמה דברים, כי יש דברים מאוד מאוד עמוקים ודילגתי בכוונה. האריזל בשאר הכוונות של פנימי עצרת, כן, בארץ ישראל שמיני עצרת ושמחת תורה זה אותו יום, זה יום אחד, מבאר כי תכלית עבודת חודש תשרה לבנות בניין המלכות בחסדים וגבורות פנימיים ומקיפים מאימא וזה, עד שביום שמיני עצרת הייחוד הגמור של זה ומלכות, כמו שרמזו לזה חז"ל במאמרם, בוא ונשמח אני ואתה. כן, רק הפסקה הזאת, החלק הזה כבר יש בו מלא 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 דמלא. עניין של שמיני עצרת זה בעצם סיום, זה שיא. שיא שהתחיל מכל הבניין כבר בחודש אלול, והבניין האמיתי התחיל בחודש תשרה, בראש השנה. מה ביקשנו בראש השנה? להמליך את הקדוש ברוך הוא. להמליך את הקדוש ברוך הוא זה לא סתם מושג רוחני, אלא זה ממש יהיה גילוי מלכותו כאן בעולם הזה, וידעו, ידעו כולם, כי המלכות שלך היא כל בני בשר, בשר, החומר, החיצוניות, תגלה שכל דבר הוא בעצם גילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, שנראה בחומר את הרוחניות, שנעשה מן העולם הזה העולם הבא. זה נקרא גילוי מלכותו, וזה נקרא ברצון. ברצון, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. זה לא בכוח, זה לא ממשלה. זאת אומרת שזו עבודה של האדם מאוד רצינית לגלות מלכותו כאן בעולם הזה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. המלכות נקרא שם, כי זה גילוי. כמו שאתה נותן שם לדבר, אתה נותן כיוון לדבר, אתה נותן מהות, אתה נותן לו תוכן, זה נקרא שם, וזה גם כבוד, כן, כל זה נקרא מלכות. ברוך שם כבוד מלכותו, כבוד, אותו דבר, כובד, משקל, מציאות בעולם הזה, לא הקדוש ברוך הוא בספרים או באיזה עולם רוחני, אלא כאן בעולם הזה כל דבר ודבר ממלא כל עלמין להבין ולדעת, להאמין, כן, כל אחד ברמה שלו, שאין עוד מלבדו, שלט אתר פנוי ממה, אין שום מקום פנוי ממציאותו התברך. וזה, לעתיד לבוא, אנחנו מתקרבים לשלבים האלה, כן, כמעה כמעה, אנחנו מתקרבים ומתקדמים לכיוון הזה של ומלכותו בכל משלה. כמו שאנחנו אומרים בעלינו לשבח, כן, שידעו כל בשר, כן, עד שיהיה שם שדי, בעולם הזה גילוי של כל הגודל, בכל הקוטן, כל דבר קטן נראה שאין עוד מלבדו, ולכן המציאות הזאת תהיה כל כך מלאה במהותו, בגילוי האינסוף, שהוא גם כאן תמיד, שרק אנחנו לא מגלים אותו, לא רואים אותו, הוא נעלם בלשון העלם, עולם. אבל כשנתחיל לראות ונפתח את העיניים, וכן, כמו אותה אטון של בלעם, שהקדוש ברוך הוא פתאום פותח לה את העיניים והיא רואה מציאות שקיימת, רק היא לא ראתה עד עכשיו. גם אנחנו, הכל קיים, רק אנחנו לא רואים. אז העיניים שלנו לאט לאט נפתחות. הפתיחה היא פתיחה איטית, הדרגתית, כדי שלא נשרף. כי אם היינו רואים את כל המציאות, היינו נבהלים ונשרפים מרוב האור, אז אנחנו מכינים, מכשירים את הכלים שלנו לאט לאט, לראות את האור הזה שהוא בעצם מופיע, הוא תמיד כאן, הוא לעולם לא הלך, חג ושלום. כזאת אומרת, הוא לא עזב את העולם הזה. אלא הוא נעלם. אבל אנחנו צריכים לעבוד עבודה רצינית, מהותית, פנימית, עד שהפנימי הזה יתגלה לחוץ. ברגע שזה יתגלה לחוץ, אז אנחנו מגיעים לשיא. כל העבודה הזאת נעשתה, התחילה ממש בראש השנה, כל שנה נתחילה בראש השנה, והסיום שלה, במרכאות, זה בשמיני עצרת, בשמחת תורה. זה הסיום. אז יש מערכת שלמה. עכשיו אנחנו צריכים להבין בפנימיות מהי המערכת הזאת, כי אנחנו רואים ימים, כן, לפי ההלכה רואים ימים, רואים ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, איזה ארבעה ימים, חג הסוכות ועוד חג הסוכות, בסוף חג הסוכות עוד איזה חג, שמיני עשר, קצת לא כל כך יודע. נשאל אנשים, מה זה היום? לא יודע, הושענא רבה, אני לא יודע, טוב, די לימוד, אני לא יודע מה קורה, שמיני עצרת מחר, סוף החג, או, שרנו, שזכינו. בוא רבי מיכאל, בוא נעשה. כן, אז יש לנו מערכת שלמה, מערכת של בניין של גילוי מלכותו יתברך בעולם. עכשיו, איך בונים את המלכות הזאת? בונים אותה בחסדים וגבורות. מה זה לבנות את המלכות בחסדים וגבורות? כל אלה מונחים של קבלה, כן? אבל אנחנו ננסה להביא אותם לרמה שנוכל קצת לצאת עם משהו. כן, למרות שהדברים הם מאוד מאוד עליונים. מה זה לבנות את המלכות בחסדים וגבורות? זאת אומרת, לתת השפעה וגבול. איך אתה בונה מערכת של גילוי השם בעולם הזה? אתה חייב לתת מגבלה. אתה חייב לתת גבול, מידה. ברגע שאתה נותן מידה לדבר, קודם כל אתה נרגע. כן, כי אתה רואה שזה דברים שהם כאן בעולם הזה, ויש להם ביטוי. אבל יש השפעה. יש השפעה בגבול. השפעה בלי גבול היא בעצם שריפה, היא הריגה, היא רצח. אהבה בלי גבול היא רצח. אהבה עם גבול זאת אהבה אמיתית. אי אפשר לאהוב את הילדים שלו בלי גבולות. אתה הורג אותם. אתה חייב, כן, יש ביטוי שהאימא מרוב אהבה לתינוק היא חונקת אותו. חז ושלום. צריך לדעת עד מתי, עד איפה. זאת אומרת שיש אהבה, אבל יש גבול לאהבה. אם לא, זה הופך להיות רשע, זה פשע. לתת בלי גבולות זה לשרוף. נתינה עם מעצורים. אני לא יכול לתת הכל בלי שיהיה לי מידה וגבול והגבלה, כן? ולבש הכהן מידו בד. הוא נכנס בד ובד על בשרו. צריך להיות דבוק. לפי המידה של הנתינה אתה צריך להכין כלי. כלי ראוי לקבל. אם הכלי ראוי לקבל, הוא צריך לקבל. אבל צריך לדאוג תמיד שהכלי יהיה לפי ערך האור שצריך להינתן. למשל, עם ישראל בנוי עם סגולה מיוחדת, הכשרה מיוחדת, שהוא מסוגל לגלות קודש. אם הוא לא עושה את זה, אז הוא חי מתחת לרמה האמיתית שלו. אם הוא חי מתחת לרמה האמיתית שלו, הוא חוטא. כי הוא רחוק מהמציאות האמיתית שאליה הוא נברא, שבגללה הוא נברא. אדם שלא חי לפי הסף, המדרגה האמיתית ששייכת לנשמתו, הוא בבעיה. זאת אומרת שאנחנו נולדנו לגלות קודש. נבראנו כדי לגלות קודש. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אם אנחנו לא עושים את סיפור תהילת השם, אנחנו חוטאים. חוטאים מלשון החטאה. פספסת את המטרה שאליה הגעת לעולם הזה. יש לנו בעיה רצינית, זה לא פשוט. אז לכן, אנחנו צריכים לבנות את כל המערכת של גילוי השם בחסדים וגבורות. זה נקרא שהמלכות היא נבראת, היא נבנית מחסדים וגבורות. חסדים זה נתינה, אבל גבורות זה עם גבול מסוים. לפי המערכת שקיימת בעולם הזה, אני לא יכול לשרוף את כל הכלים, להביא את אור השם, זה התפוצצות שלמה. תתארו עכשיו אור השם מתגלה בעולם. בבת אחת אי אפשר. תבש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, וכי לא יכול היה לברוא את העולם במאמר אחד, למה הוא צריך עשרה מאמרות? כדי לתת הדרגתיות לבריאה. כל דבר צריך הדרגתיות. גם האדם שגדל הוא גדל בהדרגה. אי אפשר לתת לו את מלוא האור בבת אחת, כמו שרוצים היום בדור שלנו. הכל עכשיו מיד כאן, כן? מה ש... יותר מדי זמן כבר משגע אותך. אתה הולך לאינטרנט, כבר אינטרנט שכחנו שזה מהיר מאוד, אתה צריך אינטרנט מהיר. אם אתה לוחץ קצת והאינטרנט לא מגיב מיד, אתה כבר מתחיל להרביץ לו. תראה איזה אינטרנט איתי. לפני 10 שנים, כדי לקבל מידע כזה, היית הולך לספרייה ומחכה שעות. ולחפש ספר שם. אין לנו זמן לכלום. מיקרוגל. אם זה לוקח לך יותר מ-5 שניות לחמם משהו, הלך לאיבוד, אמרנו, אתה כבר מסתגע. למה? אנחנו בדור כזה שהכל מהר. הכל אתה רוצה מהר. זו בעייתיות, כי אתה שורף את כל התהליכים של כל דבר. יש תהליכים לכל דבר. ילד בגיל 15-14 כבר רוצה את העולם כולו. מה זה? אין הדרגתיות בכלום. גם בגאולה זה אותו דבר. לא מקבלים גאולה בבת אחת. גאולה זה בא כמעט יש בניין לגאולה הזאת. ולטובתנו יש בניין. כי אנחנו לא נוכל לסבול אותה מרוב גודלה. אז לכן אנחנו צריכים להכשיר את עצמנו לגילוי האור הזה. וזה נקרא דרגתיות, זה נקרא חסדים וגבורות. ככה בונים מלכות. בחסדים ונתינה, נכון, אני נותן, אני רוצה לגלות. אבל תיזהר, אומרים לו המתן. כך אומרים הרבי נחמן מברסלב, אומרים לו המתן. אתה תקבל, אבל לפי הכלים שלך והיכולת לקבל. זהו, אז זה העניין. שבנית שבע, שזה כל הגבולות, אז אתה יכול להגיע לשמונה. שמונה זה כבר מעין עולם הבא. שמונה זה כבר מעבר לטבע. זה היום השמיני. יום נשמתי. כן, נשמה אותיות שמונה. שמן. שמן זה חוכמה. ברגע שיש לך בניין של שבע, שבנית שבעה ימים בסוכה, כמו שצריך, אז אומרים לך, עכשיו זה שמחת תורה, עכשיו זה שמיני עצרת. אתה לא מגיע לשמיני ככה. זה אותו דבר בין פסח, לעצרת, שם זה גם נקרא עצרת, זה אותו דבר. כן, מה שיש לנו פה בין סוכות לשמיני עצרת, שם יש בין פסח לשבוע שנקרא עצרת. רק שם זה שבעה שבועות, ופה זה שבעה ימים. אותה מערכת בדיוק. אז שם זה פרטי מאוד, נקודתי מאוד, אז כל יום אתה מתקן חלק פרט קטן, ופה, בשבוע שלנו, כל יום זה תיקון, תיקון רציני, כן? זה לא סתם. היום הזמנו את האושפיזין, דוד המלך, וזה משהו, זה לא סתם. אנחנו, כן, מה אנחנו מזמינים אותם? הם עוזרים לנו. עוזרים לנו. זה אנרגיה מאוד חשובה לחיים שלנו. זה בונה לי היום, נזמנתי את דוד המלך ואני עושה לו כבוד, אני בעצם מגלה מלכות, כי דוד הוא מלך. אתמול הזמנתי את יוסף הצדיק, אז אני מזמין את כל תיקון היסוד עם כל מה שמסתמע מהדברים האלה, שאנחנו לא לומדים מספיק. האמת שכל יום היינו צריכים ללמוד סבירה. ביום הראשון היינו צריכים ללמוד מה זה חסד, מה זה אברהם אבינו, כל היום. ביום השני היינו צריכים ללמוד מה זה יצחק, מה זה גבורה, מה זה גבול, מה זה מידה. ביום השלישי היינו צריכים ללמוד תפארת, מה זה איזון. ביום הרביעי היינו צריכים ללמוד מה זה נצח, מה זה ניצוח, מה זה ניצחון, מה זה הנצחה, מה זה נצחיות. ביום החמישי היינו צריכים ללמוד מה זה הוד, מה זה הודיה, מה זה אפשרות להודות, מה זה אפשרות לא להיכנס למדרגה של עצבות. כל היום דבה. להפך מהוד. זה בניין. אז כשאתה מזמין את האדם, את הרוח של אהרון הכהן, אתה לא מזמין איזה סתם ככה, זה צחוק של ילדים. זה אנרגיה, אדוני, זה בניין חיים. אתה אוכל את האנרגיה הזאת, אתה חי אותה. אז 7 ימים היינו צריכים להיות מלאים. ברגע שגמרת את 7 ימים, אדוני, אתה כלי מוכן לקבל את מה שמעבר לשבע, מעבר לעולם הזה. זה 8. ואז אין כבר פרטים. בשמיני עצרת אנחנו לא פותחים ספרי תורה כדי לקרוא ולהיות שמחים במה שאנחנו קוראים. אנחנו רוקדים עם כללות בתורה. לא פותחים אותה. רוקדים עם כל מה שיש בשמיני. כי זה כבר לא פרט, זה כלל. אתה רק רוקד עם הכלל הזה. לפני היית צריך ללמוד כל פרט ופרט. עכשיו הגעת למסקנה שכל מה שכתוב בשמיני אני לוקח, אני קונה. אז אתה לא צריך לפתוח את הספר. אתה צריך לרקוד עם הכללות שלה, עם הבגד שלה, עם הלבוש שלה, עם המעיל שלה. מי לפתוח? אני מאמין בכל מה שכתוב שם. זה הכוח, לגעת בשמיני, אבל אחרי בניין השבע. אבל אם אתה לא בונה את השבע, אז השמונה הוא סכנה. כן? אז זה נקרא לבנות את המלכות בחסדים וגבורות. גילוי השם בבניין. פנימיים ומקיפים. לא דבר. חוזר על עצמו. מה זה פנימיים ומקיפים? מה זה פנימי?
אור פנימי זה אור שנכנס, שאני יכול להכיל אותו. אור שאני יכול לגעת, אור שאני יכול להבין קצת, לתפוס, לאכול.
ואור מקיף זה ההפך. זה אור שאני לא תופס. אור שהוא מעבר ליכולות שלי. אור שהוא למעלה ממדרגתי. זה נקרא מקיף אותי. אז את שניהם אני צריך. אני צריך לדעת שלכל פנימי יש מקיף. אז בלעתי, בלעתי, בלעתי אורות, אבל יש אורות מקיפים, יש עדיין תמיד מקיף חדש. דברים שאני עוד פעם צריך ללמוד. יש לי עוד מלא ללמוד. דברים שלא תפסתי, שלא אחזתי, שהם רחוקים ממני. אמרתי, החכמה והיא רחוקה ממני. גם שלמה המלך, יש לו פנימיות, פנימיות, פנימיות. הוא בלע הרבה חוכמה, אבל היא רחוקה, עדיין יש חוכמה. יש לו עדיין מקיפים. מקיפים של שלמה המלך. זה נכון שביחד בין אחד לשני, המקיף של אחד הוא הפנימיות של השני. תלוי באיזה רמה רוחנית הוא נמצא. אבל כל זה זה בונה את המלכות. אנחנו צריכים לדעת שמלכות השם מגיעה לעולם הזה בשתי הבחינות האלה. גם בפנימי וגם במקיף. מאימא וזה. מה זה אימא וזה? שתי מדרגות רוחניות. אימא זה עולם הבא. כן? אימא אילאה, אנחנו קוראים לה בינה. אימא אילאה. וזעיר אנפין, זה, ומדרגה במרכאות יותר קרובה אלינו, כן? אני לא רוצה לתרגם לכם את זה במילים פשוטות, אבל זה כמו עולם הבא ועולם הזה. בוא נגיד ככה. משניהם אנחנו צריכים לבנות את המלכות. משתי המדרגות האלה. גם מחלק שהוא מקיף אותי, זה אימא, וגם מחלק שהוא בתוכי, זה זעיר אנפין, זה זה. עד שביום שמיני עצרת הייחוד הגמור של זה ומלכות. ואז מה קורה בשמיני עצרת? יש ייחוד, יש חיבור בין שתי המדרגות הרוחניות. זאת אומרת שהבאת מנגנון, בנית מנגנון, שהוא מאפשר עכשיו חיבור. כמו שאנחנו מבקשים תמיד לשם ייחוד, קוצה בריחו ושכינתה. ברגע שיש את החיבור הזה, זה מביא הולדה. מה זה החיבור הזה? שהקדוש ברוך הוא ירד והתגלה עד למציאות שלנו. ואז אני רואה תוצאות, אני רואה פירות, אני רואה שמחה. מה זה הפרי הראשון? זה שמחה. אם אין לי שמחה ואני לא שמח בשמחת תורה ואני לא רוקד בשמחת תורה, יש לי בעיה. זאת אומרת, אני סגור, אני חסום, אני סתום, אני אטום. בעיה. אדם צריך לסמוך בשמחת תורה, השמחה הזאת מבטא את גודל ההכנה שלו. כמה שהוא יהיה שמח יותר, כמה זה מראה שהוא יכין באמת את הכלים הנכונים. חג ושלום, הדבר הכי חמור בחג הסוכות זה כעס. שהרי נאמר בפירוש ושמחת בחגך. מי שאין לו שמחה בחג הסוכות והוא כואב בחג הסוכות, הוא פוגם גם גדול חג ושלום. צריך מיד לתקן, לחזור בתשובה. הרי נידונים גם בחג הסוכות, נידונים על המים, מים זה שפע, זה כל הרוחניות שתהיה לנו בשנה. מים זה תורה, אין מים אלא תורה. אז אם אנחנו נידונים על המים עדיין, יש דין. אמנם הוא הרבה יותר מבוסם מהדין של ראש השנה, שהוא דין קשה, אבל הוא דין. דין כמה יכולת יש לי לקבל במשך התורה, תורה, במשך השנה, תורה. ימין ושמאל, כללי. לא בחכמים ובחוכמה ובינה. בחסדים וגבורות. איתרא דחסדים ואיתרא דגבורות. נכון שזה דעת. כן, זה דעת. דעת בנויה מחמישה חסדים וחמש גבורות. איתרא דחסדים ואיתרא דגבורות. כל זה דעת, בוודאי. כי זה איזון. כן, דעת זה איזון וזה חיבור אמיתי. לא ידע, דעת. כל אחד רוצה להתעלות. תפקי אותו מכאן. אני לך עשו כאן.
זה
לקטף
אתה אומר, אה?
זה? לא, אל תיקח אותו.
תקרא לו, כך הוא יבוא. אני חושב שתיתן לו אוכל שם.
אבל זה גוי.
כן, יבוא, יבוא. תפתח, הוא יבוא. בסדר? טוב, אז זה העניין. כמו שרמזו לזה חז"ל, במאמרם בום ונשמח אני ואתה. מה זה המאמר הזה? הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לכנסת ישראל, הייתה חתונה, הייתה הכנה לחתונה גדולה מאוד, ונתנו אוכל לכולם, 70 פרים, 70 אומות העולם, הייתה שמחה גדולה, חג הסוכות זה חג מאוד מאוד גדול, אפילו אומות העולם לעתיד לבוא באים לירושלים, מי שלא יבוא לירושלים בחג הסוכות, לא עליו יהיה הגשם, ככה כתוב בהפטרה שקראנו ביום הראשון, כן, הקדוש ברוך הוא מייבש כל גוי שלא יבוא לירושלים בחג הסוכות, לעתיד לבוא. חייבים לבוא, כולם, כרטיסי טיסה, חייבים להגיע לכאן. כי זה חג שהוא בעצם חג גדול, חג של גמר התיקון. זה חג הסוכות. עכשיו, בשמיני עצרת אנחנו כבר בסוף חג הסוכות. אז מה קורה? כביכול אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר לקלה שלו, כנסת ישראל, מספיק, בוא נשאר שנינו ביחד. ראינו כבר את כל האורחים, היינו עם מלא אנשים, בוא נעשה לנו איזה ערב אינטימי, לבד.
חדר ריחוס.
כן, חדר ריחוס. קוצה בריחוס וכנסת ישראל, לבד. בוא ונשמח אני ואתה. זה מה שמבקש, דורש מאיתנו הקדוש ברוך הוא. בקשה יפה. אי אפשר לסרב. ואיש רוחד, קצת יום טוב. כן? למחורת. מה זה איש רוחד? אנשים אומרים, מה, אסור לחגוג? מה זה איסור חג? כן, זה...
קשרו אותו.
איסור חג, קושרים, סוגרים גם. כן, מאפשרים לא לצאת לחול בניד. יש עניין שבעצם סוגר, כן? קצת יום טוב. זאת אומרת, איסור חג זה לא חול, זה קצת יום טוב. משום זמן הקליטה שצריך גם הימים. כל חלק מיום זה חלק, זה גם עניין של קליטה. כן, לא נשמעתי כל הפרטים, אבל אתה מבין יבין. כן, שלושה ימים של קליטה, לאחר הייחוד. כן, אז כל העניין הזה צריך להמשיך אפילו כשבמרכאות נגמר החג. ומייחוד זה... מה? לא, כי אתה צריך לספור גם את הימים של הייחוד עצמו, כל הערב למחורת והיום השלישי. זאת אומרת שכל קצת יומו כיום אחד. כן? מקצתו ככולו. כן, אבל יש לנו את הבניין שהוא לפני. כן? אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים, אז זה כמו, כן, זה כמו שלושה ימים של קליטה, של קליטת הזרע, כן? ולכן, בעצם יש ייחוד. הייחוד הזה מאפשר קליטת זרע. ברגע שיש קליטה, מה קורה? יש הרעיון. יש עיבור. אתם רואים מה אנחנו עושים? אנחנו מכינים בניין שהולך להוליד משהו חשוב. עכשיו, אישה בהיריון 9 חודשים. הזמן יכול גם כן להיות בהיריון. יש הריון של זמן. בזמן ההיריון הוא 9 חודשים. זאת אומרת, אם הזמן הוא בהיריון בחודש הזה, מתי הוא מוליד? מתי הוא יולד?
בפסח.
זאת אומרת, חודש ניסן הופך להיות זמן הלידה. מי נולד בפסח? עם ישראל. מאיפה נולד עם ישראל? מאותו חיבור. זאת אומרת, שמה שהכנתי היום, בחודש הזה, הולך להיוולד עם ישראל מחודש כל שנה, עם מוחים חדשים, עם מדרגה חדשה, בפסח הבא. עכשיו אתם מבינים את המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע בגמרא? בתשרי נברא העולם, בניסן נברא העולם וכולי, זה אבות פה ואבות שם ומתי וזה, בעצם שניהם מדברים על אותו עניין, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הוא אומר התוספות. למה? כי זה דיבר על הכוח, על הסורת, רבי אליעזר, רבי יהושע מדבר כבר על התוצאה החיצונית, על הגילוי, בפועל. אז אין הבדל ביניהם, רק תלוי באיזה זווית אתה מסתכל על המציאות. אם אתה מסתכל על המציאות בפנימיותה, אתה תראה את הדברים בשורשם, כמו בית שמאי. אם אתה מסתכל על המציאות בתגובתה החיצונית, התוצאה, אז אתה תסתכל כזווית של בית הילל, יותר קרובה למונחים, למציאות שלנו. אז אותו דבר, מדברים על אותו עניין. אז בוא תראו מה כתוב. ומייחוד זה, לחיבור הזה, מלכות מעוברת, אותה מלכות מתעברת, היא מעוברת, היא הופכת להיות בהיריון כל החורף. עד מתי? עד שהלידה ביום שביעי של פסח. בעת קריאת ים סוף, זה הסוף של קריאת ים סוף. כן, קריאת ים סוף זה רמז של הלידה, שהוא קריאת הרחם. בדיוק אותו דבר, זה נקרא קריאת ים סוף, של המלכות והלידה. אז אנחנו רואים כאן יש הקבלה, כן? דרך אגב, לימוד קבלה זה לימוד ההקבלות בין הדברים, לכן קוראים לזה קבלה, כי זה מקביל, אישה אל אחותה, אישה אל חברתה, יש הקבלה בין המדרגות, בין המציאות הרוחנית לבין התופעה והגילוי הגשמי בעולם הזה. אז מה שאנחנו מכינים? אנחנו עוזרים לחיבור בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל במשך חודש ימים. השיא של החיבור הזה זה מחר. בשמיני עצרת. שמחת תורה. ברגע שאתה מתייחד עם התורה, אתה מרמז, כן, את הייחוד שקורה בעולמות העליונים. היא כמו חופה. ואז מאותו ייחוד, כן, יש הריון, שיוליד, בפסח, ומה העניין, מה החידיש? כל אחד לפי מה שהוא הכין הוא בעצמו. אני לא מדבר עכשיו על הפן הכללי, זה נכון, אבל כל אחד לעצמו, הייחוד והחיבור והכוונה שלו שהייתה במשך הזמן הזה, הוא יראה את התוצאות, את הפירות, מתי? בפסח. זאת אומרת, אני מסתנה מהדבר הזה, זה לא סתם באוויר. אם גדלתי משנה שעברה ועכשיו אני יותר גדול, המוחים שלי יותר גדולים, כי מוחים בגדלות, אני לא השארתי ילד קטן, אני מבין דברים יותר, אני מעמיק בתורה יותר, אני מסוגל לגלות יותר אורות, זה בגלל שעזרתי לייחוד הזה להיעשות כמו שצריך בזמן הנכון, והייתה כוונתי להוליד דברים חדשים בעולם. ממילא אני גם מקבל, אני גם ניזון מהדברים שבניתי. יוסף משלא נתנו לו. זה הסוד. אדם בונה לעצמו, הוא חלק מתהליך גדול. כמובן שהקדוש ברוך הוא לא שכח כל אחד. כל מי שהשתתף בתהליך הזה מקבל משהו. יש לו אחוזים בדבר הזה. אז האחוזים הזה מתבטאים על ידי התבדלות בתורה, על ידי פרנסה, על ידי שפע, מכל מיני בחינות. זאת התוצאה של אותו ייחוד שנעשה בשמיני עצרת. ויש להבין תורף דבריו. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה שאומר האריזל. יש שאלה פה, יש קושיה. מה הקושיה? שמשמע שכל עבודת חודש תשרי והייחוד של שמיני עצרת הוא הכנה ללידה של קריאת ים סוף. נכון? כאילו אנחנו עושים הכל בשביל פסח. לא עשינו כלום בשביל עכשיו, הכל זה הרק הכנה בגדר הכנה לחודש ניסן. ועוד מתי בחודש ניסן? לא ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, שזה סבוע אחרי יציאת מצרים, בשביל של פסח. מה שאינו מובן. אז אומר פה הרב, אני לא מבין. מה עניין קריאת ים סוף לעבודת תשרי? מה הקשר? תגיד לי שזה יציאת מצרים, אני מבין. אבל למה קריאת ים סוף? גם האריזה לא אומר שזה קריאת ים סוף ממש. ומה היא הבחינה שנולדה אז בקריאת ים סוף? מה נולד? ביציאת מצרים אני מבין שנולד עם ישראל, הוא יוצא ממצרים, אבל בקריאת ים סוף מה נולד? זה סתם תהליך אולי במשך היציאה הזאת. ובחסד לאברהם כתב, כן, הסבא של החידה, לצל, שהלידה הוא יציאת ישראל ממצרים, שהיא תחינת הלידה. אז אנחנו מבינים. כמו שהמסילו חז"ל שהיו כעובר במעי בהמה, עם ישראל בתוך מצרים היו כעובר בתוך בהמה. מצרים זה בהמה, ועם ישראל נמצא בתוך המעיים האלה, והקדוש ברוך הוא בא ומוציא אותנו גוי מקרב גוי, הקרביים של הגוי. ביד חזקה ובזרוע נטויה, מוציא אותנו, זה לידה בכוח, זה ניתוח קיסרי. זה לא לידה טבעית. קשה לתת ממצרים, צריך ניתוח, צריך מכות. אמנם יש להבין דבריו, הרי לידת כלל ישראל הייתה בליל יציאת ממצרים, אז אנחנו לא מבינים את דברי הרגע. עם ישראל נולד, כן? ביציאת מצרים, בלילה הזה. ולא בליל שביעי של פסח בקריאת ים סוף. אז מה אתה בא להוסיף לי דברים שבוע אחרי זה? מה קרה בקריאת ים סוף? ואין שאלה, שאלה פשוטה. והריזל הרי דייק בדבריו שדווקא אז, מתי? בשביל של פסח הוא אומר, הלידה, ולא קודם לזה. יש פה מחלוקת. הריזל אומר שהלידה של עם ישראל היא דווקא בקריאת ים סוף. דווקא שם זה הלידה של עם ישראל. דווקא, כן. אז מה החידוש? עבוד.
אבל במזל תורה, הוא ברח.
תעביר,
הוא ברח בקדוש.
מה?
זה לא...
בחר.
הוא בחר, זה כאילו על המדינה.
כן.
הלידה היה במתן תורה.
אתה אומר עוד משהו אחר. כן, במתן תורה יש לידה ממש.
כן,
אתה אומר, זה יסוד. כן, הלידה לפני מתן תורה זה כבר קבלת מוחים. מתן תורה זה כבר קבלת מוחים. אז בוא נראה מה כתוב כאן. ויראה ביאור הדברים על פי מה שמבואר בספרה דצניעותה. ספרה דצניעותה. על הפסוק, מה תצעק אליי? כן, מתי אמר הקדוש ברוך הוא מה תצעק אליי? למי הוא אמר את זה?
לפני יציאת ים
סוף. למשה רבנו. למה? כי כל עם ישראל נמצאים לפני ים סוף והם מתחילים לבכות, להתפלל, לצעוק.
טענות.
כן, אז מה אומר להם? דבר בני ישראל ויצאו. מה אומר פה הסיבה דצניעותא? דצניעותא? לאו עידנא דצלותא. זה לא זמן תפילה עכשיו, אדוני. מה זה לא זמן תפילה? ראיתם יהודים שהוא במצב דחוק, מה הוא עושה יהודי בצורה טבעית? מתפלל. והקב' הוא אומר לו, לא, במצב שאתה במצב של לחץ, אדוני, אל תתפלל. איך ראינו לבוא זה עליהם? אז מה צריך לעשות? פשוט תתקדם. כן? כן. כן? הלב עידנא דצלותא הוא. הווה. למה זה לא זמן תפילה? אומר הספר דצניעותא, למה זה לא זמן תפילה? בהמשך. בעתיקא תליא מילתא. מה זה בעתיקא תליא מילתא? מי יכול להסביר לי את כל זה? לא הבנתי, אז מה? למה אתה לא יכול להתפלל? תתפלל אדוני, מה קרה? מה, אתה ליד סכנה, אתה בזמן סכנה. פעם אמרת ליהודי, אל תתפלל, תפסיק להתפלל?
אתה מעל
הטבע,
מעל הכל.
מה זה מעל הטבע? מה? הזמן עבר, נגמר התפילה? נצפקתם עכשיו. הזמן עבר של התפילה, עכשיו אתם תקועים. עכשיו אתם נכנסים למים, מה הלכתם? הלך עליכם.
זה הזמן שעתיק מופיע.
זה מופיע,
אין מה להתפלל.
הכל דבר, הכל נקמה זה.
סימטי כבר בלוק.
זה לא הגלות. כן, אבל תפילה. יותר נמוך.
תפילה זה מה? אבל אתה עדיין כבר פועל עכשיו, מה אתה עכשיו?
כן מאוד. זאת אומרת שהתפילה יותר נמוכה מהמדרגה שעכשיו אתם נמצאים בה. יש זמן שצריך להתפלל בכם, אבל זה עדיין במדרגה, בוא נקרא לזה טבעית, שהטבע עדיין פועל. בעצם כולכם אמרתם אותו עניין רק בצורות אחרות. עכשיו זה כבר לא הטבע שפועל. עכשיו בעתיק התל ימילתא הגעתם למדרגה שנקראת עתיק ימין. עתיק ימין שם אין תפילות יותר. מה קורה שם? מה מתגלה בעתיק ימין?
הרצון.
מה זה הרצון?
כתר.
נו, אז מה אומר הכתר הזה? מה מתגלה שם? מה, שפותחים את הכספת שמה? מה זה אומר?
אין, הכל טוב
שם,
הכל
נכון. מה זה הכל טוב? נו, אז מה? מה זה אומר? אתם אומרים את הדברים, כן, אבל זה... זה אומר, אני במדרגה כזאת, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל לא בשביל מה שהוא עושה, אלא בשביל מה שהוא. זה. לא אכפת לי עכשיו מהאתם. רשעים, צדיקים, גדולים, קטנים, לא אכפת לי. אני אוהב אתכם בגלל שאני אוהב אתכם. בלי טעם ובלי ריח. כן? יש מדרגה כזאת? יש מדרגה כזאת, נכון? אתה אוהב מישהו? שכחת כבר למה אתה אוהב אותו, נכון?
אתה.
מה?
אתה אוהב אותו.
גם אותו? למה רק אותה?
כן.
אני אוהב את הבן שלי. לא אכפת לי מה הוא יעשה, כן? אני כועס על מה שהוא עושה לא טוב. אבל יש לי אהבה שהיא למעלה מהמעשים שלו. אני לא אוהב את מה שהוא עושה לפעמים, אבל אותו אני אוהב. ואין לזה טעם. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל במדרגה הזאת, יש גילוי של אהבת עם ישראל בגלל מה שהם, נקודה. מעבר לכל חשבון. והיינו, שהישועה צריכה לבוא ממקום שהוא יותר עליון מבחינת צלותה. הגאולה תמיד באה ממדרגה שהיא למעלה מהתפילה. ולכן אין להם להתפלל עתה, זאת אומרת שיש זמנים, זה לא מתפללים. כי הגאולה באה ממדרגה עליונה יותר. נו, אז מה אתה עושה אם אתה מתפלל? תפיס משהו!
אתה מוריד למטה.
כן מאוד, אתה מקלקל. אתה מדרגה עליונה, אתה מחזיר את הקדוש ברוך הוא למדרגה תחתונה, ששם הוא צריך לשקול אם אתה צדיק או רשע. זאת אומרת, יש זמנים שלא כדאי לך להתפלל. יפה מאוד, אבל שמענו על זה ברמז. שמענו על זה ברמז. שלמה המלך נותן לנו רמז על זה. אתם יודעים מתי? בשיר השירים. מה אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים? הקדוש ברוך הוא בשיר השירים מבקש מאיתנו להפסיק להתפלל, כי אנחנו מפריעים לו. בשיר השירים. יפה מאוד. השבי עינייך מנגדי שהם הרהיבוני. כך אומר לנו הקדוש ברוך הוא, תפסיקי להסתכל עליי בעיניים. הוא אומר לכנסת ישראל, למה? כי את מפריעה לי. כי כשאת מסתכלת לי בעיניים, אני, הקדוש ברוך הוא, לא יכול לפעול את מידת הדין לאומות העולם. כי מרוב אהבתי אלייך, אני מסתכל עלייך וכל כולי רחמים עכשיו. וכל הדין שלי שהייתי אמור עכשיו להביא על אומות העולם, מתרכז. אז בבקשה, השבי עינייך מנגדי. תפסיקי להסתכל עליך. יש, כן, זה מרהיב עין. מרהיב עין, זאת אומרת, אני לא יכול להתנתק מההסתכלות הזאת. הקדוש ברוך הוא, מרוב אהבתו אלינו, אומר לנו לפעמים, תפסיקו להסתכל עליהם. אני כל כך אוהב אתכם, שאתם רק מסתכלים עליי, אני כבר לא מסוגל לעשות כלום, כביכול. תראו עד איפה מגיעה אהבתו.
אז זה נקרא שהישועה צריכה לבוא ממקום שהוא יותר עליון מבחינה צלטה, מבחינה צילה, ולכן אין להם להתפלל עתה. בזמן הזה לא מתפללים, והביאור צילה שורשה ממה שסיפף הקדוש ברוך הוא מן התרחנים בעת הבריאה. וכאן אנחנו לומדים סוד גדול. אתם זוכרים ביום הכיפורים דיברנו על שיתוף מידת הרחמים בדין, נכון? ואמרנו שהשיתוף הזה הוא הזמן. עכשיו יש עוד חידוש. מה זה השיתוף הזה? תפילה. הקדוש ברוך הוא יפשר שיתוף רחמים במידת הדין. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שהעולם לא יכול להתקיים, בא ושיתף מידת הרחמים לדין. מה זה השיתוף הזה של מידת הרחמים לדין? הוא נתן חידוש בעולם הזה שאפשר להתפלל. זה נקרא שיתוף הרחמים. קורה מה שקורה, אתה מתפלל, אתה יכול להפוך את המצב, ואתה מוסיף רחמים על הדין שכבר נקבע. זאת אומרת שזה שיתוף הרחמים בדין. זה נקרא שיתף מידת הרחמים למידת הדין. התפילה שורשה ממה ששיתף הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים בעת הבריאה. כמו שאמרו חז"ל, ביקש לברוא העולם במידת הדין, ראה שאינו העולם מתקיים, ושיתף מידת הרחמים. כי מידת הדין נקראת תורה, תורה ודין. שדין ומידת הרחמים היא תפילה. אז יש לנו כאן שיתוף של תפילה בתורה. כן? כשמתפללים? תביא הרעות, תמיד זה טוב הרב. אתה לא מביא כאן,
אתה חוזר.
תביא, תביא. תביא, זה עץ. תביא, מי רוצה הרעות? הנה, תביא חמישה, שש, שבע, 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 תביא שבע שתם. אתה רוצה כסף? אתה רוצה כסף? אתה רוצה כסף? ברוך השם, כן ירבו. ומידת הרחמים היא תפילה, כמו שמובא בחז"ל, כי תפילה היא רחמן, כן, הווה. תפילה זה רחמים. כן, זה רחמים. תפילה זה רחמים. כשאתה מתפלל להקדוש ברוך הוא, אתה מסמן מה שהיה. גזר דין, היה גזר דין, אדם חולה, מתפללים עליו ומבריא. מה זה נורמלי? זה סוד, זה... איפה ראינו כדבר כזה? סוד גדול זה. אדם חולה, אתה אומר כמה מילים, טק, אין לה רפנה לה, אין לה רפנה לה, אחת שאותיות, נגמר הסיפור.
למה התורה זה דין? כי
תורה זה אמת? תורה זה דין, למה? כשהיא כבר יורדת לעולם הזה, אבל כשהיא למעלה, מאיפה היא יוצאת התורה? מאיזה מדרגה? מאיזה ספירה? חוכמה, נכון? חוכמה, אורייתא מחוכמה נפלת. נכון, אבל כשזה למעלה, אפילו שזה ימים, התורה נקראת, החוכמה נקראת דין. כי זה אמת, אין שם צחוק. כשאומרים דין זה לא דבר שלילי, אנחנו בראש שלנו מיד אומרים דין, זה לא טוב. כן? ככה אנחנו בנויים. אבל זה לא נכון. הדין זה אמת. זה פשוט האמת להניצה, זה הספיץ. אי אפשר אחרת. זה אבסולוטי. כן? זה המוחלטיות. עכשיו, איך אני צריך לבשם את האמת הזאת, את החוכמה, לדמה? שיתוף של מידת הרחמים. זאת אומרת, אני לוקח את החוכמה שזה כמו מוח קר, המוח הוא קר, נכון? ואני צריך לחמם אותו, עם הלב. הלב מחמם את המוח. אז מה זה הלב כאן? תפילה. איזו היא עבודה שבלב? תפילה. התפילה מחממת את התורה שהיא דין. וכשאני מתפלל, אני מרכך את מידת הדין של התורה.
אתה אומר, התורה זה לימוד תורה.
לא, אני לא מדבר על לימוד תורה. לימוד תורה זה כבר רחוק. אני מדבר על התורה, על המציאות של התורה. התורה זה חיים. זה אמת אבסולוטית. עכשיו תשימו לב, אם האמת היא אמת, הקדוש ברוך הוא צריך לגלות את האמת הזאת, זה חותך, נכון? אנחנו ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא צריך לחתוך, יש הפרדה, אין מה לעשות כאן, אלה הוא מטביע ואלה הוא מציל. ואנחנו במקום לתת לו לעבוד, מה אנחנו עושים? מתפללים. זאת אומרת, אנחנו מחממים את מידת הדין ועושים שיצוף מידת הרחמים. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אני לא יכול לפעול. הורדתם אותי למדרגה נמוכה, שאז אני פה עכשיו מתחיל לשקול מי צדיק, מי לא צדיק, מי כן, מי פחות. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? אל תגיד להם להתפלל עכשיו, שלא יתפלל לי, כי הם פשוט סוברים לי את המערכת. זה לא הזמן. זה עצום. התפילה היא במלכות. אבל היא בעצם כן תמימית, לכן שורפה בבינה. נכון. אז מה זה עכשיו לפי זה, מה זה רחמים? הרי אם תיקח את לאה ורחל, מי יותר דין ממי?
רחל
יותר דין מלאה? הפוך, לאה יותר דין, למה? למרות שלאה היא גבוהה, היא עליונה. למה רחל היא פחות דין יותר רחמים? בגלל שיש גילוי, כשיורדים למטה יש גילוי, ברגע שיש גילוי זה נקרא רחמים. שעדיין הדברים בפוטנציאל למעלה זה עדיין דין. רחל היא יפת תואר ויפת מראה, רואים אותה, היא כבר מוציאה את הדברים. אדם ש... כן, יש לו את הדברים בפנים, זה יותר מסוכן מאדם שמתחיל לדבר. אדם ששומר בפנים ואתה לא יודע מה יש לו, הוא מסוכן. אדם שכבר מבטא את זה, אפילו שהוא צועק וזה, אבל הוא כבר מוציא, הרבה יותר פשוט, אבל כבר הוא מתרכך. אדם ששומר בליבו, כן, זה סכנה גדולה. היומר עשיו בליבו ימות, כן, אחרי ימות אבי, ואקום והרגע את אחי. היומר עשיו בליבו, זה מסוכן. הוא, אתה לא רואה אותה, הכל בתוך הלב, הוא שומר לך את זה בשקט ותופס אותך בפינה. ואם הוא לא יכול, הוא, אז הוא ישלח איזה בני ישמעאל לעשות את העבודה במקומו. כן? אז תפילה היא חכמה. ואז בקריאת ים סוף, לא היו יכולים לעורר מידת הרחמים, שהרי זה רחמיו על כל מעשיו, נאמר, וכולל גם המצרים. אז אם אתה מוריד את הקדוש ברוך הוא למטה, אז רחמיו על כל מעשיו, אז מה יגיד לך הקדוש ברוך הוא? תגיד לי, איך אתה רוצה שאני אהרוג את המצרים? וגם הבריאות שלי. מה, אני סתם הבאתי אנשים לעולם ואני כולה מטביע אותם בתוך הים? יש מערכת, אדוני, אפשר לעשות מה שרוצים. אז מה התשובה לזה? אז לא מתפללים. נוסעים להקדוש ברוך הוא להיות במדרגה העליונה, אז פועלת מידת הדין. ומה הדין פועל שם למעלה? מה הדין שם? מה כתוב שם במידת הדין? כתוב שם כשאתה פותח את המגירה, אני אוהב את ישראל בגלל שאני אוהב אותם. ואם תשאל למה? אין למה. ככה. עשה העם וככה לי. אין.
זה לא
פעם במדרגה יותר נמוכה? לא. במדרגה יותר נמוכה אתה צריך להכניס? לא, אתה צריך עכשיו לעשות עבודות, אדוני. זה לפי הדברים שלך, וזה לא כמו בשורש. זה כמו שבשורש אני מאוד 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 אוהב את הבן. אבל כשאתה מוריד אותי למדרגה יותר נמוכה של יום יום, אדוני, אם הוא לא מתנהג יפה, אז לא מגיע לו. אבל בשורשי, אם אתה מצליח לשים אותי במדרגה השורשית, אני מוכן לתת לו הכל במקומי. נכון? אז אותו דבר להביא, כן, אבל אותו דבר אצל הקדוש ברוך הוא כביכול. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה? כן. איך אתם יכולים להגיד שירה? הרי המצרים טובעים בים, ומידת הדין על המצרים, איך אתם אומרים שירה? אתם רוצים לשיר? אתם רוצים להגיד הלל? אתם רוצים איך? אי אפשר. אז מה? בהכרח הישועה צריכה לבוא ממקום יותר עליון. המקרא עתיקה. כשאתם שומעים עתיקה, זה מקום עליון שמשם באה ישועה. כל ישועה, לא רק במצרים, גם הגאולה שאנחנו מחכים לה, היא צריכה לבוא ממדרגה שנקראת עתיקה. זאת אומרת, שיגיע הזמן, שהקדוש ברוך הוא כבר יסגור את החשבון, ויגיד טוב, אני כבר לא מסתכל על מה זה עושה ומה זה עושה, אני גואל אותם. הרי אם הקדוש ברוך הוא היה מסתכל על מה עשינו, היינו יוצאים ממצרים בכלל? לא היינו יוצאים ממצרים, נכון? היינו במן תת שערי תומעה, אז איך יצאנו? אותו דבר בעתיקה. ולכן חסד מתגלה בפסח שאנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. מדרגות עליונות. מי שלמד כוונות בפסח יודע שיש גדלות א', גדלות ב', אתה לא יודע מאיפה זה בא. אומרים לך זה קדושת היום, קדושת היום, כן, קדושת היום. ממילא זה קורה. הכל בא מלמעלה בפסח, אתה לא עשית כלום. לא עשינו כלום. יוצאים כל חודש רואים מכה על המצרים. עם ישראל מסתובב ברחובות בלי כלום. מה עשית בשביל זה? כלום. עוד חודש, כן, דם, שרדע, קינים. מה זה? עם ישראל בלי כלום. ואתה מבין שמשהו קורה למעלה. שהוא למעלה מהמדרגה.
זה לא מבחינה של זמן, נכון? כל מה, כל שבת, כל מבחינה שפועל זה, או מתעצר עם זה או לא, אבל זה פועל בתוכן.
תמיד, אבל יש זמנים שזה הרבה יותר, אבל בראש השנה למשל, זה ביותר מלמטה. כי אני צריך לקבל את המלכות. זה העניין, זה החידוש. בחודש תשרי אני עובד כדי לקבל, לכן אני מתעורר באלול, לסליחות וכו' וכו' וכו', כדי להכין את הכלי שלי לקבל את המלכות. אז באותיות תשרי, האותיות הן הפוכות. תפין רסטולה מיטטה לאלה. כן, מהסוף, מהתף שלנו, אלה א', תפין רסטמו תשרי. בניסן זה הפוך, נו, ניסן א'. זה בא ממנו. אז בניסן הוא יורד, בתשרי אנחנו עולים. כן? על כל פנים אנחנו חוזרים, זה נקרא עתיקה, ששם יכולה ישועה לבוא לישראל לבד. לבד. למה? אפילו שאינם ראויים בדין. ואי אפשר לעורר מידת הרחמים. אז יש לך זמנים כאלה, אתה לא יכול לעורר מידת הרחמים, אתה צריך להעלות את הקדוש ברוך הוא למדרגה שהוא אוהב אותם, ששם יש רק אהבה. ואין אחיזה למצרים בבחינה הזו, אין אחיזה לא למצרים ולא לאף אחד דרך אגב. אף אחד לא נמצא במדרגה הזאת חוץ מעם ישראל. זה הקשר האינטימי, המהותי, הסגולי, היסודי של הקדוש ברוך הוא בקשר לעם ישראל. מה?
יש עניין לדבר בעולם, זה בא ממנו,
תמיד זה בא ממנו, נכון, אתה צודק. נכון.
אז מה אנחנו עושים בעצם?
אז יש זמנים שאתה כאילו משותק, הקדוש ברוך הוא משתק אותך, ואתה לא מסוגל להתפלל. ואז אתה מבין שבעצם הוא מתחיל לפעול משהו על אומות העולם. והתפילה שלך באותו זמן היא לא כל כך חזקה. ויש זמנים שהתפילה שלך היא מאוד מאוד חזקה, תדע לך שבזמן הזה, הקדוש ברוך הוא פועל לפי המעשים שלך. נכון שתמיד זה בא ממנו. אבל פה גם כאן זה בא ממנו. גם כאן הבקשה באה ממנו. עובדה שהם מתפללים, מתחילים להתפלל. והוא אומר להם, תסתכלו. תפסיקו להתפלל. אז איך הוא אומר להם את זה? אז או שהוא אומר למשה, ומשה אומר להם, תפסיקו להתפלל, אבל הם לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא אמר לו. פתאום משה מתפרץ. הוא אומר לכולם, ואז כולם אומרים, מה אנחנו מתפללים, תראה איזה מצב אנחנו, מה אתה אומר לי? או שאנשים פשוט פותחים את הסידור שלהם ולא מצליחים להוציא מילים, לא עובד. והוא אומר לחבר שלו, לא יודע, אין לי כוונה, לא מצליח. תראה, אנחנו בבעיות ואין לי כוונה, לא מצליח להתפלל כמו שצריך, מה קורה פה?
כולם שומעים.
כן? או שכולם שמעו. תלוי יש כמה אפשרויות. האמת שזה העניין השני הפנימית. זה לא שהם שמעו איזה קול מהשמיים שאומרים להם, אל תתפללו.
לא מצליח להתפלל, לא עולה.
ולהסביר הדברים, נראה כי יש ייחוד המתעורר מצד מוחין דאמא בזה, ויש ייחוד המתעורר מצד מוחין דאבא בזה. יש שני מיני ייחודים. ייחודים זה כשהאורות העליונים נותנים לך כוח. כשאתה נכנס לחופה, החתן והכלה נכנסים עם אבא ואמא. למה הם נכנסים עם אבא ואמא? זה רמז זה מה שקורה בעולמות העליונים. כי אבא נותן לו כוח של מוחין כדי להוליד. והאמא גם כן. אז יש מוחין כאלה, ככה מדרגה העליונה שבאה מהאבא, שהוא רמז למה שקורה בעולמות העליונים, וגם האמא אותו דבר, זה חוכמה ובינה. רק בגוף זה אבא שלך ואמא שלך. הם פה. כן? כי אבא שורש החזקים, אז אבא בא, לוקח לך את היד, ומעביר לך חסדים. והאמא לוקחת את האישה, את הבת, והיא מעבירה לגבורות. צריך לבנות את האישה בגבורות, זה הכלי שלה. נכון, נכון, זה זה חמה, חמותה, חמה מאוד. אז נקרא אמא, מיני דינים מתארים, והן שני הנהגות של תורה ותפילה, דין ורחמים. אז זה אותו דבר, זה נקרא תורה ותפילה. אתה נכנס לחופה עם אבא שלך, זה נקרא. מה זה, תורה או תפילה, אבא?
אבא זה תורה.
תורה?
תורה תמה.
תורה תמה. כן, זה חסדים. כן? תפילה זה חסדים. ותורה זה האמא, תורת אמך. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. נכון. כי זה בעצם פועל כמו מוח ימין על הצד השמאלי ומוח שמאל על הצד הימני בגוף. כן? החוכמה היא דין כפו, אבל היא מעבירה לחסדים. היא מתלבשת בחסדים. במוחין עצמם יש כבר מוחין שעוברים לגוף, ואז היא מתלבש שם בחסדים. יש התחלפות שם, צריך ללמוד את המעבר הזה. ואותו דבר מהצד השני. אבל אז, בקריאת ים סוף, שלא היו יכולים להציל את ישראל, לא מבחינת הדין ולא מבחינת הרחמים, למה הם היו במצב על הפנים, אי אפשר להציל אותם כבר. לא מצד זה ולא מצד זה, אז מה צריך לעשות? אז עם ישראל יש לו קון, שאי אפשר כבר להציל אותו, לא מפה ולא מפה, מה הוא אומר? הוא עולה מדרגה. עולה למעלה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני הבן שלך. מה, אתה תעזוב אותי ככה? הם לא מתפלל יותר, הם מפסיק להתפלל, לא יכול יותר. אז אין, לא להציל אותו מבחינת דין ולא רחמים. ומתעורר הבחינה של עתיקה, ואז מתעוררת מדרגה שנקראת עתיקה, רצון. אתה מבין איפה הרצון?
לא.
שבוע שעבר דיברנו על הרצון. אמרת לי שחשבת שהרצון זה במדרגה כזאת וכזאת. אתה זוכר?
לא.
הרמח"ל.
מה, כן, כן. זה מתחיל עם הרצון.
כן. אחר, איפה זה הרצון? זה נקרא
הכל הרצון.
כן, עתיקה. ואשר נאמר בו, אין טעם ברצון. אין טעם ברצון. כמו בתחילת בחירת עמו ישראל, שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, אין טעם בזה. כן, בדיוק. יפה, תסביר לנו את זה מבחינה פסיכולוגית, איך זה קורה? כל הגיל הזה של הטיפש עשרה, פתאום אתה רואה, מתקלקל, 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 פתאום הוא יוצא מהחדר שלו בדיוק ככה, חדש. זהו, החלטתי, אני... מה קורה?
ככל שאתה מצליח יותר, אתה נשאר אהבה ואימא מבחוץ, הוא יצור את האהבה ואימא הצלילים שלו. אז הוא כל הזמן לא
יקבל את הקבלת העתיקה. זאת אומרת שבעצם בזמנים האלה צריך להתנתק מהם. צריך להתנתק מהם בזמנים האלה. לא אותם מבחינה מה שהם, לא מבחינה מה שהם יעשו. זה מפתח גדול. קשה, אה? אתה אוהב אותם. הם מבינים, הם מבינים.
זה
נקרא ביטוי, זה ביטוי, זה ביטוי. כך הוא מנבא, נביא לא יכול להתנבא אם הוא לא מתבטל. זה הדרגה, מי שלא מתבטל לא יכול להתפלל, לא יכול לנבא, סליחה. נבואה זה הפך מהתפילה. זה הפך מהתפילה הנבואה. הפך, ממש. מה? הנבואה? הנבואה היא בנצח, אבל נצח היא בינה, אתה צודק. בבינה, אבל בנצח. זאת אומרת שזה באמת כך, ובעם ישראל, אולי, אולי, כן אפשר לומר, כן אולי, ההתנתקות זה היה אותו דבר. זה בדיוק אותו תהליך. כן, זה לא פשוט, אבל זה אותו תהליך. ואני לא מתנתק בגלל שאני שונא אתכם, הפוך. אני לוקח אתכם איך שאתם. אני רוצה שאתם תגלו, כמו שאמרת, שהוא יגלה את האבא והאמא שלו מלמעלה, האמיתיים. תהליך של בניין זה לא תהליך של חורבן, אבל הוא עובר דרך חורבן במראית העין. זה נראה חורבן, וזה, אנחנו חיים את זה כחורבן. זה עובר חוויה של חורבן. אבל כשנגמור את הסיפור אנחנו נרגיש ונראה שזה הייתה אהבה גדולה מאוד. אבל באמצע הסיפור קשה לראות את זה. אז זה בדיוק אותו דבר. אין טעם ברצון, כמו בתחילת בחירת עמו ישראל, כשהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, זה לא היה טעם. הוא לא עשה הצבעות. כן, הוא בחר בנו, אשר בחר בנו מכל העמים, וזהו, ונתן לנו את תורתו. למה? לא כתוב למה, לא כתוב כלום. זה מבואר בספר העיקרים על הפסוק, כי בך חסק השם. זהו, זו התשובה. כי בכך חסק השם. יש פה רציונל, אין פה רציונל. כלום. זה הפך מהרציונל. חסק זה לא רציונלי. מתחסק לי. כן? בא לי. כי בכך חסק השם. שעניין חסק הוא אפילו יש אחת טובה הימנה ונאה הימנה חוסק דווקא באישה זו. יש לו אישה, הוא רואה מלא נשים הרבה יותר יפות, הרבה יותר חכמות, אבל הוא נשאר עם האישה הזאת. מה קורה? לא יודע. זה לא רציונלי. כן, היה אמור כל שנייה ללכת לחפש משהו אחר. זה אותו עניין. יש מדרגה שהיא לא ככה, היא לא עובדת בצורה כזאת. כך הקדוש ברוך הוא חסק בעם ישראל מצד הרצון בלי טעם. ובחינה זו נקראת עתיקה. זה נקרא עתיקה. תשימו לב איזה כוח יש לרב לתרגם לנו מונח קבלי במילים של פשטות. ואני אומר לכם, תלכו לאדם שלמד הרבה קבלה ותגידו לו מה זה עתיקה, הוא יתחיל להסביר לכם בצורה מתמטית. אבל להגיע למדרגה הזאת, להגיד שזה אהבת ישראל בלי טעם, זה אי אפשר להגיד, זה צריך להיות חכם גדול כדי להגיע למחקנה כזאת. לתרגם מונחים של קבלה לדברים כאלה. זה חסד גדול. ממש, צריך להיות חסיד וזה חסד גדול. זה ממש רוח הקודש. והרב אמר לי בפירוש, כן? אוזניי שמעו, ולא זר. אני באתי, הוא אמר לי ככה, אני באתי כדי להשלים את השנתיים שחסרו לארי הקדוש. ואם הארי הקדוש היה חי עוד שנתיים, הוא היה מגלה את כל מה שעכשיו אני מגלה. באתי בגלגול בשביל זה. ככה הוא אמר לי. אבל הוא היה זה צאצא של הארי זה. הוא חי היום, חסיד שלוני.
הוא הרב של הארי.
כן. הוא לא הרב, הם חברו אותה ביחד. הרב מסלונים זה שראינו עומד שם, שאנחנו לריקודים, אנחנו לריקודים שם בסלונים. אז כולם רצים ככה מסביב, כולם, והרבי שם עומד ככה, מחזק אותם. והוא דיסקט. שם שאלתי, איפה הרב לא? אמרו לי, איזה רב? אז הוא אמרתי לו, איזה רב משה. אז הוא אמר שאני המקובל. כי אני רואה, הוא גם שם ידוע. כן. זה מדרגה מיוחדת. לגלות לנו שעתיק הזה נקרא, לאהוב את עם ישראל, בלי טעם, חידוש עצום, אתם לא מבינים פשוט, אני שנים למדתי מונחים שלא ידעתי מה זה אומר, רק למדתי את העמידה שלהם, זה עומד ככה, זה פה, יש פה איזה התחלפות, פה יש התכללות, פה זה עושה ככה, פה זה עושה ככה, בסדר. אז היו שואלים אותי מבחן כל יום חמישי, כל יום חמישי מבחן בישיבה, מושגים, 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 מה זה אומר? וואלו, לא יודע. עד שמצאתי את הרב. פה כל מדרגה תופסת מקום וביטוי בעולם. ואתם לא יודעים איזה תענוג זה. ולכן, ובחינה זו נקראת עתיקה שעל ידה באה הישועה. את הישועה, הגאולה באה ממדרגה כזאת. כי האנשים שואלים בצדק, תגיד פעמת, המשיח יכול לבוא? תראו איזה בלגן. איזה בלגן יש בעולם, איך משיח יכול לבוא? זה התשובה. הגאולה באה מהעתיקה, אדוני. העתיקה זה בלי טעם. אתה תעשה את כל המאמצים שלך, אבל תיזהר עד הסוף, אבל בסוף כשזה יבוא, זה יבוא בלי טעם. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך בלי טעם. זה למעלה מהטעם, למעלה מהרציונל, למעלה מכל דבר, כי בכך עסק השם, זהו.
אז למה
נתעמת? יפה מאוד. כשאתה מתעמת, זה מעורר את המדרגה הזאת. אתה מביא אותו לידי מדרגה כזאת. עכשיו, פה זה ההפך. אם אני מתפלל, אני מוריד אותו. אז מה קורה כאן? מישהו יכול להסביר? איך זה עובד? נו. אבל פה אנחנו אומרים שאם התפללנו, אנחנו מורידים את הקדוש ברוך הוא למידת
הרחמים,
ואז הוא מרחם על כולם. ואין לו, הוא לא במדרגה של החסד, כי בכך עסק השם. אז איך זה עובד? נכון? היה טוב. אז מה, מה קורה פה? אני כן צריך לפעול, אני לא צריך לפעול. יפה, הפרמי זה מבחן.
מה זה שלב בדרך?
מה זה שלב בדרך? אני נתתי לכם את התשובה, נתתי לכם את התשובה כבר. אני נתתי לכם את התשובה כבר, התשובה היא כבר ברורה, אמרתי לכם. פשוט זה דברים מאוד דקים, אז צריך לתפוס כל דבר. אי אפשר לאבד משהו בדרך. לא, נתתי את התשובה. מי מבקש ממי להפסיק להתפלל? הוא. זאת אומרת, אתה צריך כן להתפלל. הוא יפסיק אותך כשהוא רוצה. זה העניין. אתה צריך לפעול, לא מבקשים ממך לא לפעול. כשהוא יבקש לא לפעול, אתה תרגיש את זה, ואמרתי כמה אפשרויות, כן? או שלא תוכל, או שלא זה, או שלא זה, אבל לא אתה החלטת שלא לפעול. זה החידוש. אתה לא יכול להחליט, אני לא אפעל, כי למדתי בשיעור של יואל, שהרב לוריה אמר שאנחנו מגיעים בין כה וכה למדרגה שנקראת עתיקה, ששם מתגלה הרצון האלוקי בלי חסד. אז בוא נחכה למדרגה הזאת. והפוך, הוא אמר לי שאם אני אתפלל, אז הוא יפסיק אותי, כי זה מוריד אותו למטה. אז אני תתפלל. תתפלל, דווקא בגלל שאתה מתפלל אז יגיד לך סוף, עד כאן. אם אתה לא מתפלל זה לא קורה בכלל, שום דבר לא קורה. הוא יפסיק אותך כשהוא מחליט, זה החידוש. אבל אתה תפעל, אתה מחויב לפעול. כן? ולפי זה יש לומר כי בחינה מיוחדת זו היא המתעוררת על ידי ייחוד העליון של שמיני עשרת. מתי מופיע המדרגה הזאת? חצפים אלה, כל פעם היינו במדרגות, אמרנו היום זה שי, נכון? בראש השנה הגענו לשי. אנחנו רוצים להתחיל אתכם, ביום הכיפורים אנחנו, זה השי של השי. אחרי זה בחג הסוכות אמרנו לכם, זה אחת, זה ארץ ישראל, זה עוד, עוד יותר גבוה. אתה מגיע לשמיני עשרת ממך, עכשיו זה עכשיו, עכשיו זה השי, כן? אתה, כן, תמיד, חושב שהגעת, כן, אבל לך עוד קצת, יאללה עוד מעמד, עוד כמה מטרים. אז פה באמת, 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 זה השי, 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 לשמיני עשרת, ממש. כן? לכולי עלמא. כולם מסכימים ששמיני עשרת שמחת תורה זה השי להשי, אין יותר. זה מדרגה גבוהה מאוד, מאוד מאוד. שעל ידה, כן, מתעוררת על ידי ייחוד העליון של שמיני עשרת, שעל ידו בא, בו ונשמח אני ואתה.
זהו,
היום גם שנה רבה. עכשיו מה אנחנו עושים עכשיו? מתכוננים. זה כמו לילה לפני חג השבועות. נכון? ואז ישנו באותו לילה. ואז הוא עורר אותנו בבוקר עם רעמים וכל מיני רעשים וצופרות. כולם הלכו לישון. לא יכלו להחזיק מעמד, הלכו לישון. ואומר לנו אריה הקדוש שמה, שבועות, מי שלא ישן בלילה הזה, ששמה, של שבועות, אז מובטח לו, כן, ביטוח חיים עד ראש השנה הבא. ופה, בלילה הזה, מי שלא ישן, יש לו סגולה גדולה מאוד. זה מתנה גדולה מהשמיים, לא לישון הלילה הזה בכלל. זה פשוט השקעה על כל התורה שמקבל כל השנה. כי מחר נידונים על המים. זה העניין של החג נידונים על המים. זה הכוח של כוח הערבות. מה זה הערבות? למה מחר זה חג הערבה? יום הערבה. מה? יפה מאוד. יפה מאוד. בדיוק. אין לה טעם ואין לה ריח. אין כלום. זה למעלה מהכל. זה הכי גבוה בעצם. מה שחשבת שאין לו כלום, זה הביטול הגמור. רק את זה אני לוקח. יפה מאוד. ממש, ממש. אז אתה מדרגה עליונה מאוד. ואתה בעצם, מה עושה עם העליון הזה? אתה מקל אותו על האדמה. אתה בעצם מחבר העליון העליון, העליון שבעליונים, עם התחתון שבתחתונים. חבית חבית. זה לא בריס. מה זה חבית חבית? חביתות? מה עושים פה? מנהג נביאים, חבית חבית, אתה מרביץ על האדמה, לא על הרצפה, אנשים מרביצים על הבלטות. הבן ישראל אומר, תיזהר, תעשה את זה על האדמה. לא מרביצים על הרצפה. כן, בירושלים אתה צריך למצוא איזה מקום שיש בו אדמה. לא בלטות. ואז שם אתה מביא את כל העניין הזה הגבוה הזה של הבלי טעם, תתגלה, כדי שבו חוקן בעולם הזה. יש סודות גדולים מאוד שם. סודות גדולים מאוד, למה חמש, ערבות, ולמה זה בלי סוף. כן, אני פשוט לא רוצה עכשיו לפתח את הכל, אבל ערבה, איזה ספירה זה ערבות? לא, נצח והוד. נצח והוד, נכון? נצח והוד, זה משני הצדים של הלולב. הם פטרים דעים. כן? בישול הזרע. ומה זה? זה כל העניין הזה שבעצם מביא לעולם הזה את גילוי המוחים. טיפת מוח האב. זה בא על ידי נצח ועוד השתי הערבות האלה. לכן צריך לשים אותם ימין ושמאל לפי הקבלה. ולא בצד אחד זה ובצד אחד זה. כל העדשים פה, כל הזה פה. או איזה עץ עדשים, אני לא יודע מה. כן, יש שיטות. אבל לפי הקבלה יש לזה מספר. אין יותר משבע. שלושה עדשים, שתי ערבות, לולה ואתרוג, נגמר הסיפור, שבעה רועים. אין יותר מזה. וכל המוסיף גורע, לפי הסוד. הדס, הדס, הדס. ערבה, ערבה, לולה ואתרוג. זהו, נגמר הסיפור.
הדס, איך?
הדס, שלושה, נפילס.
אחד באמצע על הלולב, על הגב של הלולב, קצת נוטה לימין, ושניים מימין ושמאל.
זה
הרבה. זה הרבה. כן, אותו דבר, בשניים. כן, ואז יש לך שלושה הדסים, אברהם יצחק יעקב. שתי הערבות, משה אהרון, הלולב יוסף, והאתרוג דוד המלך. נגמר הסיפור. כל יום יש לך סיפור אחר. עכשיו, אם האתרוג זה דוד המלך, אז למה אנחנו מרביצים ביום האחרון את האתרוג על הרצפה? עכשיו זה דוד, נכון? ריבת דוד, ריבת אגו, אתרוג. אל גינת אתרוג ירדתי. מה קורה? כן, כי זה כבר טעם וריח, זה כבר בעולם הזה.
בדיוק את העניין.
אז מי יכין בעצם את האתרוג? אני עכשיו תתרגמו את זה לספירות. מי בונה את המלכות? מאיפה המלכות מתחילה? הבניין האמיתי של המלכות. איך הוא מתחיל? מנצח ועוד.
זה
נצח ועוד. הנצח ועוד משם מתחיל הבניין של המלכות האמיתית. לפעמים נכנסים לבית המדרש, בית המקדש, סליחה שזה מלכות. מי היה בפתח? שני עמודים. כנגד. נצח ועוד, יחין ובועז, שני עמודים בבית המקדש. שני העמודים האלה זה בעצם כאילו עשה הרגליים שיורדות לעולם הזה. והיסוד הוא האמצע. זה נקרא שלושה רגלים. כן? בניין שיפה את הרגליים, נצחתי. ככה זה יורד לעולם שלנו. ככה הקדוש ברוך הוא יורד לעולם שלנו. נצח עוד ויסוד. נכון, וכל זה יתקה, זה גילו יתקה, 15. כל היתקה שיורד לעולם הזה. כן, זה השער עצמו. כן, בין שני עמודים. מאיפה הוא בא השער מכנור הזה? נכון. אנחנו הוציאו אותו מאיפה?
מהיום.
ממצרים. אנחנו עושים ממצרים, זאת אומרת שגם הוא יצא מגלות לגאולה. זאת העניין. ומי זה היסוד הזה? באמצע באמצע, נכון? יוסף. יוסף יצא מבית האסורים, אותו סיפור, אותו דבר. כן? והמילה ניקנור, מה יש? תיקון ה? קוף ראשי. כן, זה נקי מקוף ראשי, ניקנור. ארבע זה? כן, בוודאי. כי זה שם הגישול, כמו שאמרת. כן? תשתף אותנו, לא? גם אני איזה איזה מציאו ככה עכשיו.
לא, לא, אתה
מוכן. גם אני אגיד עוד לא עכשיו.
לא, זה לא שיירה.
זה שיירה, וואו. לא הייתה לי תכונן שלך, אני... אז יש לנו פה מדרגה מיוחדת, כן? אז לפי זה יש לומר, כי בחינת מיוחדת זו היא המתעוררת על ידי ייחוד העליון של שמי הסרט, שעל ידה בא ונשמח אני ואתה. תארת ימים נוראים, מזרע שורש להתגלות, הנהגה עליונה זו של כלל ישראל, שאף בעת שאין דרך ישועה, לא מבחינת הדין ולא מבחינת רחמים, למרות זאת צומחת הישועה מבחינה עליונה ונפטרת, שהיא הרצון, שאין שם טעם ואין שם כלום, רק מחשק, ברצון שהוא למעלה מבחינתם. זאת אומרת, כמו האותי טעמים, נקודות, תגין האותיות.
למעלה טעמים, תגין.
לא, אין למעלה מטעם. זאת אומרת, זה מרגע שאין בטעם. יש טעם, זה כבר בתוך האותיות. טעמים, נקודות, תגין אותיות. למעלה מהטעמים, זאת אומרת, למעלה מהטעם, מה יש? אתה לא יכול לדבר על זה בכלל. ברגע שאתה נותן טעם למשהו, נגמר הסיפור, נתת טעם. זה כבר הופך להיות רציונלי. אבל למעלה מן הטעם, אני לא יודע מה זה. זה לא אנושי, זה לא רציונלי, זה אלוהי.
עמד.
כן?
עמד.
כן, כן.
אז אין טעם ברצון שהוא למעלה מבחינת טעמים, ויש לומר שזה נרמז בדברי חז"ל, שמי עצרת רגל בפני עצמו. הוא. למה אמרו לנו שמי עצרת רגל בפני עצמו? כדי שתעשה עוד יום טוב, מה אכפת לי אם זה רגל בפני עצמו? רוב האנשים לא יודעים בכלל שזה רגל בפני עצמו. תגיד תענג, ידעתם שזה רגל בפני עצמו? זה המשיח של חג הסוכות, אתה אומר חג שני, ככה קוראים לזה. כן, חג ראשון, חג שני. איפה אתה בחגים השניים? זה חג שני. כן, חג שני, טוב. אתה יודע שזה רגל בפני עצמו? ולמה זה רגל בפני עצמו בכלל? מי החליט? מה זה רגל בפני עצמו? לא אתה מבין מה זה רגל בפני עצמו. דהיינו, אני מתרגם לכם את זה במילים פשוטות, זה עולם אחר. זה משהו אחר. אל תשאל. זה דבר מיוחד, זה דבר בפני עצמו.
זה לא תמיד בפוקה.
מה?
זה לא תמיד בפוקה.
אי אפשר לישון. אי אפשר לישון. לא ישנים, לא בפוקה ולא מחוץ, אי אפשר לישון. זה לא שלא צריך לישון, זה כל ההבדל. אתה מבין? זה כמו גנב. בהלכה אומרים לך לא תגנוב, למה? כי זה לא טוב, זה ככה וזה 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 וזה. בקבלה הוא לא אומר לך זה לא, זה אומר לא כדאי לך לגנוב. לא כדאי לך לגנוב. לא מסתלם לך לגנוב, תיזהר. אתה תגיע למדרגה שאתה תבין שלא כדאי לך. פה אותו דבר, זה לא שאתה צריך לי, אומרים לך אל תישן וזה, טוב שלא תישן וזה. אתה צריך להגיע למדרגה שאתה לא יכול לישון. פשוט, אתה לא יכול לשאול, אתה מבין מה קורה? אחרי מלא מים, אני הולך למלא לכם מים. תוריאל, תמשיך קצת, אני הולך למלא. תעשי כבר. מה? צריך לחמם, תמלא את זה קודם כל, את הקומקום, במים של הברז הקטן. כן? אז צריך להחזיק מעמד.
דברים על המים.
להחזיק מעמד. קרה לכם? לא? בסדר? אז הנהגה היא עליונה הזו של כלל ישראל. אז זה נקרא חג בפני עצמו, רגל בפני עצמו. והכוונה שרק שבפשוטו הוא השלמה והמשך לכל התיקונים שנעשו בחודש ישראל, שנגענו לשיא. הרי יש עוד בחינה, שזה שלא הגיע בימים הקדושים לבחינת תיקון, הוא יכול להמשיך בחינה שלמה ביום זה. זאת אומרת, כל מי שלא הצליח ממש לעלות, אולי נפל קצת, או מה שהתקלטל, אומרים שהיה לה עוד פסיקת כתבה. היום בלילה אומרים פסיקת כתבה. ככה אומרים, במקום חד שמח, אומרים פסיקת כתבה. פסיקת כתבה, פתק כתב. כי המלאכים לוקחים את הפתקים, איפה שרשום השמות. מי נרשם בספר החיים, והשם ישמור. אז אומרים לכולם פסיקת כתבה, כן? כל העוף השמיים יוליך את הכל. אז כל המלאכים עפים ככה עם הפתקים בתוך הפה.
מה זה קשור להם? זה בראשון
הרב
רואים את
הפתקים,
זה היו המקובלים, המקובלים עולים על הגג ומסתכלים על הבבועה דבבועה. כן, על הצל מבעד למסך לבן. בד לבן, והרב עומד ומסתכל על התלמידים ועל כולם, כל מי שעובר, ואז עוברים מאחורי הבד ועל ידי שתקפו את הירח כמו בכלליות סיניות. אתה רואה את הגוף, אתה רואה בגוף מה חסר. אז המקובלים עושים את זה, ואז יש אנשים שחסר להם חזה שלום הראש, כמו שהם הולכים למות. אתה ממש רואה חצי גוף, אתה לא רואה את הראש. אתה לא רואה זה, אתה לא רואה זה. אני יודע על אחד מהרבנים שלי, שראה אצל תלמיד אחד שחסר לו הראש.
עדיין
עושים
את זה?
מה? מקובלים עושים. בטח, בוודאי שזה מחליט, אבל זה גם יכולים לתקן. הנה, אני מספר לך סיפור. הוא אמר לתלמיד הזה, הוא לא אמר לו. כן? הרב רואה והוא לא אומר לכולם. אז הוא אמר לתלמיד הזה, אתה עכשיו יוצא, אתה הולך לעשות דקות, כל מיני דברים. נתן לו איזה תיקון לעשות. הוא היה חייל. הוא חזר לבסיס שלו למחורת, הוא היה במצפה כזה, כן? תקפיץ. היה עם מתקפת, ברגע שהוא מסתכל ככה, קיבל כדור בתוך המשקפת נכנסה לו לעין, הכדור נכנס לו לעין, אבל משום מה זה עצר את זה עם כל המעבר דרך המשקפת, והכדור פשוט נכנס מאחורי העין ונשאר ככה, לא נגע בכלום. והוא הוציאו לו פשוט את הכדור, ממש הוציאו את הכדור, אלה פלאות, לא קרה כלום, לא נשרף העין, לא קרה כלום, לא נגע בשום כלי. כשהוא חזר, הרב שלו אמר לו, אתה היית צריך ללכת. על ידי התיקון שעשית, ברוך השם ממנו ניצלת.
מה זה הבחינה הזאת?
זה בחינה של...
אור בסיס בבריטניה זה מקום עמוק יותר.
נכון, זה לא המקיפים, זה המקיפים הכי קרובים לגוף. בוא נגיד לזה ככה. זה כמו הצלם.
זה
לא רע. לא רע. אתה יכול לראות את זה.
זה לא
צלם רגיל.
זה לא
צלם.
זה גם לא
צלם. צלם. מי שמסוגל לראות, אני אומר לך, בלי זה, אפשר לראות. אני יכול להראות לך שאתה יכול לראות בעצמך עכשיו. תקל על האצבעות שלך, כן, על מקום שהוא חשוך, שהוא די כהד. ותסתכל טוב 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 על האצבע, ותסתכל מסביב לאצבע מ... אתה רואה את הצל? אתה רואה את הצל ליד האצבעות? תזיז את האצבעות, קרוב קרוב, עד לפה. אתה רואה את זה?
איך
עושה זה? לא, לשיחן, זה היום. לא, זה אפשר כל הזמן, אבל שם אתה רואה את זה בפירוש, ממש. לא, לא צל, זה לא צל, זה מין דבר כזה שהוא מחוץ. אתה רואה את זה? נכון, אתה רואה את זה עכשיו?
כמו הילה.
זה הילה, עכשיו אתה רואה את זה. אתה ראית הילה. בבקשה. הנה, תראה. איי, 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 איי. כמה זה עולה? עכשיו אפשר לתקן בשמיני עצרת מה שלא תיקנו במשך כל הבניין הזה, הבניין הממושך הזה. אנחנו בטור השני בהימא למעלה, בשני הבית בהימא, בשעת קריאת ים סוף נתעוררה בחינה זו מצד התערותא דלעילא, כן, קריאת ים סוף, אמרנו פסח, כל העניין של ניתן זה הכל מלמעלה, את ערותא דלעילא. אבל, זה טעות, אבל אחרי זה, בכל שנה ושנה, זה בא מכוח עבודת כלל ישראל בחודש תשרי. אתם רואים? חודש תשרי זה כבר מלמטה. אנחנו פועלים בתשרי, והוא כביכול פועל בניסן. אז בעצם יש שילוב של שתי פעולות. אנחנו עושים חצי פעולה, בוא נגיד ככה, והוא עושה חצי פעולה. הפעולה שלנו זה תשרי, הפעולה שלו זה ניסן. אנחנו מסכים, והתוצאה היא בניסן.
זה לפי האדם או זה כללי?
זה כללי. אבל גם לפי האדם, זה מה שיש בכלל מופיע בפרטיות.
כן, אבל האדם שלא עשה את העבודה הנכונה בתשרי,
אז יש לו תוצאות...
בעצם זה משהו כללי, פעלת...
פעלת בתוך הכלל, אבל בתוך הפרט אולי יהיה לך פחות גילוי מדרגות שהיית אמור לגלות. היית אמור להגיע למדרגות עליונות יותר בתורה, בלימוד וכו', ופחות. ועל כגון דה אמרו חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כאילו לכת אדם הראשון, לא היו מגיעים לבחינה זו שבאה רק אחרי הריחוק והפירוד, דווקא. זאת אומרת, הריחוק והפירוד, כן, זה מעלה את האדם למדרגה שהיא עליונה. דווקא על ידי ההתנתקות הזאת, הפירוד הזאת. שאחרי כן, כשיש ייחוד, הוא במדרגה עליונה של אהבה ותשוקה. עצם הריחוק הוליד דבר שלא היה, דהיינו תשוקה. כן, הפירוד מוליד תשוקה, מוליד רצון לחזור. והריחוק הזה מעורר אצל האדם את הרצון ממש להתחבר לשורש שבעצם קיבלת בצורה טבעית, אבל בלי רצון, בלי בחירה. אז כשיש לך דבר שהוא בלתי בכירי, הדבר שיכול לתקן אותך זה שינתקו אותך מהדבר הזה. כשמנתקים אותך מהדבר הזה, אז זה הופך להיות בכירי. עכשיו פתאום אתה או מתגעגע, או מבין, או מתחיל להבין. ואז אתה אומר, וואי וואי, איזה כיף הייתי. היה לי משהו בין הידיים, ולא ידעתי להחזיק אותו. לא הבנתי. אבא שלי אמר לי כך וכך, אמא שלי אמרה לי כך וכך, הרב אמר לי כך וכך, זה חבר שלי הבהיר אותי, לא הקשבתי. עכשיו שאני איבדתי את הדבר הזה, מה אני אעשה כדי לשחזר את המצב הזה? אז עכשיו כל הדאגה שלך, זה הופך להיות מנוע בעצם. הריחוק הזה הפך להיות מנוע לקירוב.
פה בעלי תשובה פה זה דווקא מישהו שחטא.
נכון.
תראו, אם הוא לחטא אדם הראשון, לא כתוב פה חטא פרטי.
נכון, אבל בעלי תשובה זאת אומרת אנשים שבעצם ירדו מחמת החטא הראשון, ואז כולנו בעלי תשובה מחמת החטא הזה. אז במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים. גמורים, שאדם גמור הוא גמור. זה צריך להיזהר מאוד. לא יודע איפה הייתי לשום, הלכתי, החליפו לי את הטלפון שבוע שעבר, אומר לי זה סוף הדרך, אמרתי אני לא רוצה. למה? לא רוצה סוף הדרך, תן לי משהו בהתחלה. סוף הדרך זה אמת. כן, לא את הביטויים האלה, מה זה סוף הדרך? אני באמצע הדרך. לא רוצה סוף הדרך. אני רוצה משהו באמצע, בהתחלה. אומר לי, אתה צודק. ידעתי את עכשיו. טוב, הרבה עניין. כן, אתה בעצם ברגע שירדת מהמדרגה, בגלל שחטא אדם הראשון, כן, בעצם המקובלים אומרים שהאדם הראשון חטא כדי לאפשר את הריחוק הזה. כן, על זה יש את, את אותו, אותו חידוש, כן, שחידש לנו, הרב סוקרמן, סליחה. כן, לא טוב להיות האדם לבדו. לבדו מיישון לבוד. קשור לאשתו. זה לא טוב. כשהיה קשור לאשתו, לא הייתה לו בחירה חופשית. אז צריך נשירה. היה לו עזר כנגדו. אז הוא מפריד, והיה פה לשם אלוהים תרדמה לאדם, כולם ישנים מרדמים, פתאום יש תוכנית התנתקות. ואז כולם מתחילים להתעורר, וואי 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 וואי, מה איבדנו? כן, פעמים אל פעמים, אבל זה חדיש. אז היית אחור באחור, מה זה אחור באחור? אין בחירה. פעמים אל פעמים זה בחירה. כשהיית אחור באחור, לא בחרת, קיבלת את הדברים ממני. למה, מה זה הייתה? שעשה לי כרצונו, זה רצון השם. ואתה דבוק לאישה הזאת, אתה דבוק לרצון השם, אז איפה הבחירה החופשית? אז מרדימים אותך, מנתקים אותך, ועכשיו היא פתאום הופכת לך מול, ואתה צריך לבחור בה. זה מה שהוא אומר, זאת הפעם. עצם העצמה היא בשר מבשר, לזאת עיקר אישה. מה שהיה לפני זה לא יודע מה זה היה. לזאת עיקר אישה, עכשיו אני בוחר.
למה זה מצוי
בסיכר? מה?
למה זה
מצוי בסיכר? בגלל שאתה במצב כזה.
למה אם בחרת? אתה מחדש את המצחירה שלך כל הזמן?
ברגע שאתה בוחר, כן? שמה באים כל החיצונים כדי לא לאפשר לך לשמור. ברגע שאתה לא בוחר, אז הם לא עובדים. הם אומרים, זה כבר עבוד. הוא נרדם. במצב בלתי תחילי הוא נרדם, הוא עושה פולחן. היהדות שלו הפכה להיות פולחן. ברגע שאתה בוחר במשהו, באהבה, אתה מתחיל לדבק בדבר הזה, אז זה גם כן מוליד, אז ככה.
אבל הרב אומר במאמר שאתה בוחר, אתה מצמצם לך את ה... אתה מוחק את המוזיק.
יפה, אבל לא בשלב הראשון. וכשהייחוד מתחיל להיות באמת, אז אנחנו יודעים בקבלה שכשיש חיבור, זה מאיזה כוח יש חיבור שלו. מכוח שיש נראה, כמו שאמרנו, שזה נכנס לחופה, יש לו אבא ואמא איתו. אז מכוח האבא ואמא יש לו אורות מקיפים ששומרים עליו. אורות של אבא מוחקים לגמרי את הקליפות, ואורות של אמא, מה הם עושים? מסלקים. אז יש סילוק החיצוני, זה אורות של אמא, וביטול החיצוני, זה אורות של אבא. שני דברים, צריך להבין את הדבר הזה. חשוב מאוד. אמא לא יכולה לנתק ולהרוס את החיצונים, היא רק מסלקת אותם, מרחיקה אותם. אבל האבא, הוא מחסל אותם לחלוטין. מה? נכון, אותה שאלה, כן. מי זה מידת הדין, כן? כן, עברת מפה לפה, התחתה, חיפשתי אותך כאן. היית באחור, עברת לפנים. כן, אז זה בעצם אותו עניין. מה שאנחנו קוראים אחור ופנים, זה לא פשוט. כן, אחור בפנים זה לא כל כך פשוט, אנחנו אומרים, כן, צד ימין, צד שמאל, אבא הוא בימין, אז הוא חסדים, זה נכון. אבל אתה רואה שהוא בעצם הכוח של הדינים, למרות שזה חסדים, יש לו כוח דין. הזוהר קורא לחוכמה אור כפו. וכשהוא יורד ומתלבש במידות, זאת אומרת, בחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, אז הוא הופך להיות כאילו אור שהוא מתחמם, שאפשר לחיות איתו. לפני זה אי אפשר לחיות איתו, לכן בקבלה הדבר הכי מסוכן זה למשוך אורות ממעלה למטה, בלי התלבשות בחסדים. זה סכנה גדולה. זה משיכת אורות.
זה מה שקורה, אם אתה נעשה לימוד טכני של הקבלה,
כן, זה הופך להיות קישוף חזה שלנו. יש אנשים שסתם כן עמדים עם כל מיני דברים ולא יודעים, לא למדו את הדברים האמת צריך להיכנס יותר לעומק להסביר את הדבר הזה. אפשר ללמוד כוונות בלי ללמוד את המאמרים של הרב, של האריזל, כן, בשער הכוונות. כשאתה לומד שער הכוונות, הוא לא מלמד רק טכניקה, הוא מלמד גם מהות, פנימיות. יש אנשים שלא לומדים את המאמרים האלה וישר עוברים לכוונות. זה הופך להיות טכניקה של כוונות, אבל הם לא יודעים את מהות המהלך של כל הבניין. זה לא טוב. צריך לבנות גם את זה וגם את זה. כן? זה המהלך של שניהם ביחד. על כל פנים אנחנו מעוררים אהבה ותשוקה, ולכן נזרע מכוח זה הכנה לגילוי אור עתיקה. בשמיני הסרט מתגלה אור עתיקה קדיסה. כן, עתיקה קדיסה זה האור הכי גבוה, שהוא בעצם מעתיק, עכשיו נקרא עתיק, הוא מעתיק את האורות העליונים אל המציאות של התחתונים. ומצד שני הוא גם נעתק, גם מובדל. כן, ומובדל זה קודש. קודש זה פרוש, מובדל לחלוטין. אז זה כוח עליון מאוד, ושם עוד פעם, מה הביטוי? זה אהבת ישראל, כי בך חשק השם, אין טעם. חשקתי בך, נגמר הסיפור. לכן זה מה שמופיע בשמיני עצרת. עכשיו, למה אנחנו מסיימים את התורה אז? על סיום התורה, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, בהתחלת התורה, בראשית ברא אלוהים, את השמיים ואת הארץ, מה זה הסדר הזה? למה מסיימים שם ומתחילים? יש לבאר על דרך נעוץ סופו בתחילתו. אז אנחנו צריכים להבין שנעוץ סופו בתחילתו, את הסוף וההתחלה קשורים אחד לשני. במילים אחרות אתה יכול לקרוא את הפסוק בצורה כזאת, לעיני כל ישראל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה נעוץ סופו בתחילתו. תראה? זאת אומרת, אתה מתחיל מהסוף, נעוץ סופו בתחילתו, ואתה לא יודע איפה זה מתחיל, איפה זה נגמר, זה מין גלגל כזה. כן, הסוף מתחיל. אז תראו, תתחיל כמה פסוקים לפני. זה כמו שאנחנו אומרים, כן, יום השישי ויחו לשמיים והארץ. זה לא מתחיל משם הפסוק. הפסוק הוא אחרת, הוא יותר ארוך. כן? זאת אומרת שאנחנו מביאים משהו ממקום אחד וממשיכים אותו. אותו דבר כאן. אז לעיני כל ישראל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואת התוהו ובוהו וכל הנבראים שם. כן. זה נקרא ראשית ישראל שנקרא ראשית בשביל התורה שנקרא ראשית וכו'. אז מה הקשר? בשמי עצרת אמור חז"ל, בוא ונשמח אני ואתה. זה מה שהמדרש אומר. כן, הייחוד הזה בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל באותו יום, ויש לומר בשמחה משותפת זו אינו אלא עם התורה. כן, רק התורה היא בעצם המכנה המשותף בינינו לבין הבורא. זה החלק שמחבר בינינו. והנה כתיב הנסתרות לשם אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו. אז מי שלא מבין מה אומר, אל תלמד סוד. הנסתרות זה בשביל השם והנגלות זה לנו. כן, ככה מבינים רוב העם את הפסוק הזה. ועיין בקד הקמח, בקד הקמח הוא אומר לך, למה קוראים לו קד הקמח? מה זה קמח? קבלה, מוסר, חסידות. אז קד הקמח אומר לנו, ערך סוכה. איך קוראים לו?
רבנו
בחר. אבינו בכי. אז בקד הקמח, ערך סוכה, כן הוא כתב שם בערכים, אז בערך סוכה הוא אומר, הוא מבאר שהתורה כולה יש בה נגלה ונסתר, עיין שם. מה זה נגלה ונסתר? פה יש סוד עצום מאוד, מגלה משהו מדהים. הוא אומר בעצם, אם התורה זה המכנה המשותף, זה האלמנט שמשותף בינינו, כן, זה מין דבר ששייך לפנינו, כמו איש ואישה לכתובה. כן, הוא נותן לה כתובה, זאת כתובתך. גם הקב"ה האחרון נתן לנו כתובה. כן, זה השכינה. כן, שכינה ביניהם. כן, לא בו ולא בה, ביניהם. זה החיבור. אני צריך לעשות כביכול חצי דרך, והיא צריכה לעשות חצי דרך. כשאתה לומד תורה, מה קורה? יש תופעה מאוד מיוחדת, בוא תראו. התורה היא שיתוף בין ישראל והקדוש ברוך הוא.
זה מגיע לנקודה כזאת.
עוד אני עשבתי את זה. כי חתכתי מאמר שהוא מאוד מאוד סתום בקבלה. כן, זה צנזורה.
אז איך הגרסה?
הגרסה המקורית, אתה רוצה? אז התורה היא שיתוף בין ישראל והקדוש ברוך הוא. כי הנגלה שבתורה... כן, הנגלה שבתורה... מדבר בישראל, והנסתר מדבר מהקדוש ברוך הוא. זה התורה, התורה יש הנגלה ונסתר, החלק הנסתר זה הקדוש ברוך הוא, החלק הנגלה זה עם ישראל. אז מה זה אומר? וזהו הנסתרות לשם אלוהים, חלק הנסתר שבתורה הוא לשם אלוהינו, והנגלות חלק הנגלה לנו ולבנינו. וזהו מה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בוא ונשמח אני ואתה. איך אפשר לשמוח אני ואתה? זה דווקא על ידי התורה שהיא משמחת אלוהים ואנשים. זאת אומרת, כשאתה לומד תורה בעצם מי שמח? גם אתה וגם הקדוש ברוך הוא, שניכם. למה? דהיינו שהיא שעשועה של הקדוש ברוך הוא ושעשועה ישראל. ולכן, תשים לב עכשיו, כל תלמיד חכם שיושב ושונה, מה כתוב? הקדוש ברוך הוא יושב כנגדו ושונה. זאת אומרת, יש לך מראה. אתה לומד תורה,
יש לך הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלומד איתך תורה, אפילו אתה לבד. מה אתה לומד בתורה הזאת? מה שאתה מבין, אז זה הנגלות. והוא באותו זמן לומד איתך את הנסתר. זאת אומרת, אתה מקבל כפול, שניים. שים לב, דהיינו, כי הוא לומד חלק הנגלה שבתורה, והקדוש ברוך הוא יושב כנגדו ולומד חלק הנסתר.
בכל שאתה לומד נסתרות.
אז זהו, יושב מאוד, גם בנסתרות יש קצת בסוף. והדבקות הגדולה ביותר שיש על ידי לימוד תורה, איך אפשר להגיע לדבקות? הוא כשלומד התורה גם כן בדרך הנסתר, זאת אומרת, אני עכשיו לומד נסתר, ואז הוא דבוק בהשם ממש. זאת אומרת, שנינו לומדים את החלק שלו. אז איך זה נקרא זה? את מה אני לומד? איזה תורה אני לומד?
תורה.
מה? כן, אבל איך זה נקרא? תורה?
השם.
לא תורתי. תשים לב, לפעמים כתוב תורתו שלו. יש את תורתנו שלנו ויש את תורתו שלו, נכון? כשאתה אומר אני לומד תורת השם, זאת אומרת אתה לומד את הנסתר שבתורה, זה החלק שלו בלימוד. אז בוא נשים לב, וזה נכלל במאמר הכתוב בתהילים, כי אם בתורת השם חפצו, לא סתם בתורה, בתורת השם חפצו, הוא רוצה ללמוד את החלק ששייך לקדוש ברוך הוא. ובתורתו, מי זה תורתו? שלו, של עצמו. ובתורתו יהגה יומם ולילה. לא, שלי. זאת אומרת, יש שני דברים פה בפסוק. דוד המלך אומר לנו, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו שלו, של עצמו, של האדם, יהגה יומם ולילה. זאת אומרת, אני משלב את שני הדברים. אני לומד את התורה שלי כאדם, אבל יש לי חפץ בתורת השם. היא חלק הנסתר שלה. דהיינו, יש הלומד תורתו ויש הלומד תורת השם. חלק הנסתר שבתורה, שהיא מלמדת אותנו איך לידע את הקדוש ברוך הוא. כן, לידע זאת אומרת זיווג, זיכוד. חוץ שווה חוץ שכינתו. אז זה מדרגה עליונה מאוד. וכן מבואר בזה מאמר צדיקים על מאמר חז"ל, אורייתא קודשא בריך ובישראל חד, כי הייחוד של הקדוש ברוך הוא עם ישראל הוא על ידי התורה. ברוכים הבאים. והיינו, כי בעת שלומד תורה בנגלה, והקדוש ברוך הוא כנגדו יושב ושונה חלק הנסתר, אז הוא ייחוד שלם שמובנות בקוד בדבר אחד. זאת אומרת, אנחנו הולכים להיות כמו והיו לבשר אחד.
אני לא רוצה להגיד לנו שהוא אומר על תריכו שונה, כך יכול.
שונה, לא מי.
לא, זאת אומרת שהלימוד שלנו למטה...
כן, מעורר לימוד למעלה.
בעולמות העניינים...
כן, אני מדבר עכשיו על דברים שהם פשט, הרי כנגד הדברים האלה יש את הסוד של הדבר הזה. בדיוק. זאת אומרת שתמיד כשאתה בונה מערכת של פשט, הקדוש ברוך הוא למעלה, הוא בונה אותה מערכת בפנימיות הדברים. אתה לומד משנה, הקדוש ברוך הוא לומד את הנשמה של המשנה הזו. באותו זמן. עכשיו, אם החלק שלך זה מה שמספיק לך, אז זה נקרא בתורתו, יהגה יום ולילה. אבל אם בתורת השם חפצו, אתה גם רוצה את החלק השייך לעליונים. על זה לא רצו המלאכים לתת למשה רבינו לעלות. אמרו לו, שילמד תורה כמו כולם למטה, שילמד פשט, מה הוא בלבלבל את המוח? אנחנו פה בעולמות העליונים, אנחנו לומדים סוד, המלאכים אליהם דברים של פשט, הכל סוד. מה הוא בא ללמוד תורה איתנו? מה לילוד אישה בינינו? אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? אחוז בכיסא כבודי, וענה להם תשובה. מה זה אחוז בכיסא כבודי? כשאתה לומד סוד, אתה בעצם יכול לענות להם, כי אתה עכשיו במדרגה, יש לך אני להגן? אתה תופס בכיסא שלי. מה זה השורש? זה עולם הבינה, עולם הבריאה. אז שם, אתה יכול, כן, בוודאי. וזאת נקראת תורה לשמה. זה תורה לשמה. מה זה לשמה? לשם השם. אם זו זה תורה לשמה, של האדם. כשאתה לומד תורה, אך ורק תורה שהיא בעצם תורה מובנת, רציונלית, ואתה מבין את זה, ואתה מביא את זה רק לכלים שלך, אז זה תורה לשמה. של האדם, אבל זה תורה לשמה של הקדוש ברוך הוא, שאתה מגלה
כן, את הפנימיות של הדברים. אז זה נקרא תורה לשמה, לשם השם, שכוונתה על ידי שהוא לומד כאן מגלות התורה, הקדוש ברוך הוא יושב כנגדו ושונה מסתרות התורה. מטעם זה מתחילים כבר בשמחת תורה מבראשית. למה בשמחת תורה? כדי להורות צריכים להתחיל ללמוד התורה מבחינה זו של תורה לשמה כמבואר. זאת אומרת, הרב אומר לנו בפירוש, בעזרת השם, בשמיני עצרת שמחת תורה הזה, תתחיל ללמוד טוב. תחליט פעם בחיים שלך להתחיל ללמוד את תורתו, כי זה תורה לשמה. או על ידי לימוד המסתר הוא בדבקות השם. ככה אתה נדבק בקוצה בריחו. ככה אתה דבק בפנימיותו. איך אתה אוהב אדם? איך אתה אוהב את אשתך? או איך האישה אוהבת את בעלה? האם זה אהבה חיצונית או שהיא חייבת להכיר בפנים מה הוא באמת? אם אתה לא מכיר מה הוא באמת, אתה לא רואה, זה לא נקרא אהבה. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה לומד הלכות, אתה רק לומד איך לחיות. זה לא נקרא שאתה באמת מתחבר לפנימיותו כי אתה רוצה להתקרב אליו. לא. זה דרך חיים. עזוב אותי, זה אני יודע מה לעשות, זה עושה לי ככה וזה עושה ככה וזה בסדר, נכון? זה לא נקרא עדיין אהבת השם. אהבת הזה זה שאתה מגלה ואתה מנסה להתכנס כמהביאה מהמלך חדריו. אתה מנסה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להבין אותך. למה? כשאני יודע אותך, כשאני מכיר אותך, אז אני אעשה דברים לפני שאתה תבקש אותם בכלל. כי אני יודע איך אתה פועל, אני יודע איך הפעולות האלה. ומרומז בפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה העניין של שמיים וארץ. זה לא שמיים וארץ, פה כוכבים. יראינו התורה שנקראת ראשית כמו שהביא רש"י, בשביל ישראל ובשביל התורה שנקראו ראשית. מה יש בהם? שמיים וארץ. ארץ זה חלק הנגלה ושמיים חלק הנסתר. אתה לא מבין את זה, אז אתה חושב שזה שמיים וארץ, ואתה רואה פה. המטוסים טסים בשמיים ואתה הולך בארץ. זה לא זה, אדוני. כל העולם החומרי הזה נקרא אדם ארץ. אפילו השמיים של הארץ הזאת עדיין הם ארץ, בגדר של ארץ, של ארציות. כשאנחנו אומרים שמיים זה אומר רוחניות, זה אומר מדרגה עליונה, זה אומר מוחים. כשאומר ארץ, אז זה כבר כל הבסיס התחתון של הגילו. אז זה כל העניין הזה. כי אם אני לומד את השני, אם אני לומד את השני מפנימיות, אני יודע את השני. כן? אדם ידע את חווה, אז ותהר ותלד. את מה היא יולדת? תפקניין, תקיים. כשאני לא יודע בפנימיות את השני, אז האהבה שלנו היא אהבה שתלויה בדבר. בטל הדבר, בטל האהבה. זה דבר חיצוני. או שהתחתנת איתה בגלל שהיא מוצאת חן בעיניך רק בחיצוניות. כן? יפה. אבל אין לה כלום. אין לך חסד בכלל לגלות את פנימיותה, כי לא מגלה כלום, שלום עליכם. ואז זה בעצם זיווג קיצוני. או שבאמת אתה מגלה את הפן הפנימי של הדבר. וזה קצת מה שאמר הבחור שם, הבחור ישיבה. כשהרב קוק אומר על הדור שלנו שאנחנו צריכים ללמוד את המושגים של הדברים. את המושגים של הדברים. לא עכשיו יצא? בוא בוא תתכח כי שיש לי כזה.
הוא הלך.
הוא הלך? כן, אנחנו צריכים ללמוד מושגים. כי המושגים עושים לנו הבנה קצת יותר מעמיקה, יותר כוללת, יותר מקיפה של הדברים. אנחנו לא יודעים. אנחנו משתמשים בביטויים שהם בכלל לא במציאות. כל הביטויים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו לא יודעים מה אנחנו אומרים. באמת, תתחילו לפתוח כל מילה ומילה בעברית, אנחנו סתם אומרים מושגים, סתם. כל אחד מדבר על משהו, אחד מדבר על אמונה, אחד מדבר על זה, אתה לא יודע מה זה אמונה, אתה לא יודע מה זה חוכמה, אתה לא יודע מה ההבדל בין צדיק לבין חכם, הכל, כולם אותו דבר, כן? אתה רואה איזה ילד שאתה מדבר, רואה איזה צדיק. מה זה צדיק? חכם, אני יודע מה, תמיד חכם, הכל בלגן בין כל המושגים. למה? כי אין לנו סדר. ובזה מבואר גם סיום התורה לעיני כל ישראל. ופרש רשי שזה על סגרת הלוחות. מה הוא פרש רשי שם? שמשה רבנו חבר את הלוחות לעיני כל ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, ישר כוחך שסיברת. כן?
אז זה כל התורה.
נכון. והקדוש ברוך הוא הסכים לדעתו. למה? מה קרה פה? והנה בשר מאמרי חז"ל כתב, כן, מי זה, מי כתב שר מאמרי חז"ל? כן, זה הריגה. שר מאמרי חז"ל כתב כי התורה בלוחות הראשונות הייתה כולה רוחנית. שלום עליכם.
תורת השם.
זה הלוחות הראשונים. לוחות הראשונים הם עשויים רק מתורת השם. כולה רוחנית. מה שאין כן לוחות מהם, באה מלובשת בגשמיות. בוא רפאי, בוא מה ההבדל בין לוחות ראשונים ללוחות שניים? לוחות ראשונים כולם רוחניות, לוחות שניים זה כבר מדרגה של האדם. מה זה אומר לפי מה שלמדנו? לוחות ראשונים זה תורת השם, ולוחות שניים זה תורת משה, תורת עצמו, תורת האדם. והעניין כי קודם אחרת היו לומדים תורת השם, קודם אחרת. איך שהתורה היא ידיעת הקדוש ברוך הוא, זה היה התורה המקורית. ואחרי שנעשה בתורה חלק הנגלה וחלק הנסתר, ואנו לומדים קודם תורת הנגלה, ומי שזכה לומד גם תורת הנסתר. זאת אומרת, יש הברגתיות. אבל צריך להגיע לשניהם. קודם תורתו, ואחרי זה תורת השם. והנה משה רבנו עליו השלום, ראה כי ישראל הם אחר החטא. אז מה הוא חייב לעזור?
קודם לתורתו.
לא, הוא חייב לסבור את הלוחות של תורת השם. נכון? הוא בא עם תורת השם.
זאת אומרת,
שהוא ממשיך את מצב סבירת השם. מי שלומד רק פשט ולא מנסה לעלות למדרגה הרוחנית הפנימית באיזשהו שלב בחיים שלו, הוא בעצם ממשיך את אותו עניין, ממשיך את הסבירה של הלוחות הראשונים. ושכחתי מהלוחות הראשונים, אני עכשיו במצב שלב ב' ואני חשבתי ששלב ב' זה הופך להיות האידיאל כמו גלות, אותו דבר. יצאנו לגלות כדי להתגעגע לארץ ולחזור, ויש אנשים שאומרים, לא, זה הסביר בזה, טוב גלות.
כלומר,
הרב ברוך הוא
לא
ידע שזה המצב שהוא עושה לוחות
של
מוסר ומשה
רבנו
על זה לסבור את זה. בוודאי, בוודאי. למה משה רבנו לא סובר אותם דרך אגב איפה שהוא נמצא שם? למעלה. הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו למעלה כבר, שהוא אין חייב, הוא נכון? למה הוא יורד עם הלוחות? שסבור אותם על המקום שם, על יד הקדוש ברוך הוא, שניהם ביחד.
למה
בכלל
כתבו את הלוחות? זה השאלה עוד קודם.
לא חשוב. הקדוש ברוך הוא יודע הכל. תגיד לי למה הוא ברא את העולם, אם כולם יכתבו גם. אתה יכול ללכת רחוק. הקדוש ברוך הוא זה לא בשבילו, הוא יודע הכל, אבל הוא רוצה שאתה תדע, שאנחנו נדע. הוא יודע מה אנחנו נעשה בחיים שלנו, כולם, אבל הוא רוצה שאתה תגיע למסקנה. עכשיו, למה משה רבנו בעצם בא, יורד וסובר את זה למטה? בעצם הוא אומר לנו במילים פשוטות, אתם לא עדיין ברמה של השלב הראשון, המקורי, אבל אני עושה לכם עכשיו תוכנית התנתקות, אני שובר, כדי שתגעגעו לזה. זאת אומרת, אדם נורמלי, אדם בריא, יהודי בריא, צריך להתגעגע ללימוד הפנימיות, באופן בריא לחלוטין. כי למה? כי זה הלוחות הראשונים. אשר סיברת, אשריך שסיברת, אבל הם צריכים לחזור לזה. אבל אם אתה נרדם בלוחות שניים, זה כמו שנרדמת בגלות. הרב קוק נותן חידוש עצום על הדבר הזה, אומר מזמן שבית המדינה שחרב אין לו להקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. אז מה אומרים האנשים? הנה, אסור ללמוד סוד, ללמד הלכה, נעד החורבן, זה מה שיש. אומר הרב קוק, זה החורבן. בילה שיש חורבן, יש לו להקדוש ברוך הוא רק ארבע אמות של הלכה. אם אתה לא מדעת את ארבע אמות של הלכה, אתה ממשיך את החורבן. תוציא את הקדוש ברוך הוא מהכלא שלו, אל תשאיר אותו בארבע אמות של הלכה.
זה עיגול, ארבע
ממש עיגול. אז
ראה כי ישראל הם אחר החטא, במצב שעדיין אינם מסוגלים ללמוד תורת השם, וישארו איפה בלי תורה, שזה סכנת כיליון, כן? אנחנו אומרים כיליון?
כיליון. כיליון.
כן? על כלל ישראל, ולכן סבר הלוחות האלו, והקדוש ברוך הוא צריך ליתן לוחות צמיעים שיש בהם חלק הנגלה השייך לכלל ישראל, שהם במצב של אחרי החטא. בעצם הקדוש ברוך הוא הוריד את הווליום של התורה למדרגה נמוכה יותר, אבל כשתהיה גדול בעזרת השם תחזור לזה, אתה לא צריך להירדם בשלב השני שהוא נתן לך. זה כמו, למה זה דומה? רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול להתקיים, בא ושיתף מידת הרחמים.
מידת הדין זה אידאל.
אבל מידת הדין זה אידאל, והגדולים הגדולים שואפים למידת הדין. וראה רבי עקיבא, שהלך ורצה למידת הדין, לא רצה מידת הרחמים. ואיך הוא מת רבי עקיבא? זו תורה וזו חכמה. כך אומר משה רבנו. אלא רבי עקיבא אמר, תמיד התפללתי להגיע למדרגה הזאת. למה? כי אני רוצה שיתנו לי לפי המעשים שלי, אלה כאיזה מתנות, שונה מתנות יחיה. אותו דבר כאן, המדרגה האידיאלית זה מדרגה של תורת השם, בתורת השם חפצו. אבל אתה, כל החיים שלך הוא בתורתו שלך יהיה יום ולילה. אתה תעלה קצת ברמה. מתי אתה יכול להחליט את זה? בשמי יצא, זה מה שאומר פה הרב. בשמי יצא, יש לך אפשרות לא רק ללמוד את תורתו שלו, של האדם, אלא גם בתורת השם חסדו. שניהם פרש. והסכים הקדוש ברוך הוא לדעתו, ובזה מבואר איך שזה נרמז לעיני כל ישראל. כי על ידי כך התורה היא לעיני כל ישראל, ולא רק לעיני הצדיקים שלא חטאו. אז הוא הוריד את התורה למדרגה שהיא לעיני כל ישראל. כי אם היה מסיר אותה למעלה, רק אלה שלא חטאו היו עדיין נקשרים לתורת השם. ואחרי זה מתחיל מיד בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כמבואר שיש בתורה בחינת שמיים, בחינת ארץ, גשמיות ורוחניות. והארץ הייתה תוהו ובוהו. איפה יש בעיות? תמיד בארץ. הארץ הייתה תוהו ובוהו, לא כתוב שהשמיים היו תוהו ובוהו. ואיפה הכל מעורב? כאן בעולם הזה. איפה חסר סדר? כאן בעולם הזה. בכלי. וחושר על פני תהום. כיוון שזה מלובש בלבוש גשמי, לכן יש לנו בעיות לחפש ולהוציא לאור, זה כל מה שצריך להוציא לאור. ביטוי יפה כשמוציאים ספרים, הוצאה לאור. זה גילוי, סדר, זה עשיית סדר, זה תיקון גדול, להוציא לאור. לא יודע אם יש ביטוי כזה בשפות אחרות. חכים לשלב זה. כן, זה לא קשה. ואין האדם מסוגל להבין עומקם של עניינים במשהו, רק לבוש. ועל ידי ויאמר אלוהים יהי אור, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא במצב הזה של חושך על פני תהום? פתאום בא הפסוק ונותן לך תרופה. ויאמר אלוהים יהי אור. אפשר למצוא. כן, בתוך החושך הזה פתאום ויהי אור. למה לזכות להבין חלק תורת השם? הוא אומר לך, כן? אל תשאר במצב הזה של חושך על פני תהום ותוהו ובוהו. והיום אני יהי אור, אני רוצה שתעלה למדרגה המקורית של הלוחות הראשונים. ואז על ידי זה מגיעים גם להבין חלק תורתו של הקדוש ברוך הוא. לכן אחר חודש התשובה, חודש אלול, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כן, אחרי כל התהליך הזה מתשרה ועד שמיני עצרת, בוא ונשמח אני ואתה. כן, מי שלמד קצת קבלה, מה זה אני ואתה? אני, איזה מדרגה זה? מלכות ואתה? חוכמה. אתה זה נקרא חוכמה. כן, אז אני, כן, בוא נשמח אני ואתה, זאת אומרת, החוכמה והמלכות מתחברים. בסוד, אבא יעתד ברתה. האבא בונה את הבת. כן, גם פסיכולוגיה זה ככה, לא? הבניין של האבא בשביל הבת זה הבניין של הזכר, האידיאלי. כן, אז אבא יסד ברתה. אז בוא ונשמח אני ואתה. זאת אומרת, אני מחבר כאן עולמות.
דהיינו בתורה שיש בה נגלה ונסתר.
יש הבדל בין כאלה בין הבן שהוא קרא דאבוע, כאילו הבן הוא בהמשך, והבת זה דומיין של האבא.
כן, אבא מייסד אותה. יש תעולה. כן, כולם בחוכמה עשיתה. חוכמה עושה, היא פועלת. היא לא ניטרלית. החוכמה היא פועלת, היא חיה. חוכמה תחיה בעליה. זאת אומרת, יש עניין של, כן, החוכמה היא אקטיבית. היא פועלת, היא בונה. זה הכוח של החוכמה, זה החוכמה האמיתית. ששמעו שכל השיר הזה בנוי על זה. כן, נדנד, נדנד. רד עלי, עלי ורד. מה למעלה, מה למטה. רק אני, אני ואתה. זה לא שזה ילדים, זה הכל בנוי על, על כל התהליך הזה. כן? הכל נע ונד. ואין לנו אלא בעצם היחס הזה. אז זה נגלה ונסתר, וזה מאחר, מאחד ומקשר ישראל בקבל ברוך הוא אחר. אולי בזה מתבהר מה שבפרשת מצבים, אחר שמבהר עניין העונש, על מי ששר מתורת השם, כן, חז ושלום, הוא אומר שמה שיש עונש. כן, בפרשת מצבים הוא אומר, מי שעוזב את תורת השם, ומתעסק רק בתורת האדם, נכון? במילים פשוטות, מי שעובר את הסוד ומתעסק רק בפשט, אומר שיש לזה על זה עונש, חז ושלום. מה העונש? והנסתרות לשם אלוהינו והנגלות לנו לבנינו, שאין מובן מה עניינו לשם. כי התכלית הוא הנסתרות לשם, זה התכלית. להגיע לידי תיקון של תורה אחרי השם. נפלת בחיים? לא חשוב. אתה עולה בחזרה ומגיע למדרגה של תורת השם. וכן קוראים פרשת האזינו בסבות האלה שמבואר בליקוטי תורה, שכל זה לעניין נדלה ונסתר, שיש חלק התורה שעל זה טענו המלאכים שנה הופעה לשמיים. כן, זה הכוח של הנסתר. והמבואר יש לומר, כי זה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אכול בכיסא כבודי וענה להם תשובה. זה היה השאלה שלהם.
זה
השאלה
שלהם, כן.
נא אותך.
מה?
ליקוטי תורה של החב"ד? לא, לא. ליקוטי תורה של האריז"ל. זה ליקוטי תורה של החב"ד, אז הוא כותב לבעל התניא. אז יש פה בעיינו כי עצם לימוד התורה הוא בבחינת אחוז בכיסא כבודי. זה העניין של לימוד התורה. אם אתה רוצה ללמוד תורת הסוד, אתה רוצה להיכנס יותר על המדרגות הפנימיות של התורה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, כביכול, בוא אחוז בכיסא כבודי. דרך אגב, זה בגלל זה שכתוב בספר הקבלה בהקדמות, שאין לו כבוד לקדוש ברוך הוא, אלא כשבניו עוסקים בתורה הזאת, דווקא, בתורת הסוד. בכל הקטמה לספר קבלה. אין לי פה את העניין, אבל בבן ישראל, למשל, תיקח דעת ובבונה של הבן ישראל, בדף הראשון שם בהקדמה, אז הוא מביא כל השיטוטים שם. אז הוא אומר שאין לו לקדוש ברוך הוא כבוד בעולם הזה, אלא כשבניו מציצים ונכנסים לתוך עומק הלימוד של הסוד של התורה. למה? כי כשהם מגלים רק פשט בתורה, אז אומות העולם באים ואומרים להם, מה יש לכם יותר מאיתנו? אותו דבר. מה דודך מדוד היפה בנשים? כן, מה הדוד שלכם, הקדוש ברוך הוא שלכם יותר מדוד אחר? כן, ממש, חד ושלום. אז הוא אומר פה, אז מתי כן יש ברכה וכבוד לקדוש ברוך הוא? מתי נותנים כבוד לקודשא בריך הוא? שהלימוד שלנו הוא לימוד מעמיק. וכשמישהו שואל אותך ואתה עונה לו בפנימיות על הדבר הזה, מסביר לו תוכן עמוק של הדבר, אז הוא מתפעל. אז הוא מתפעל, אתה לא עונה לו איזה תשובות יבשות של לא יודע מה של ילד בכיתה א'.
תראו
כזה דווקא מלמחים, תראו את
השם
אלוקים,
אנחנו
דווקא לפי זה עם
הגיונים,
ואנחנו נגלו, אנחנו נגלו. זה
בדיוק רק
כשלומרים את הנפטר, אז באמת נכנסים להם לחזון, אז לא נעבים לגלל דבר של מקובל, בכלל של כל דבר. אמרת את המילה, זה דבר של מקובל. האמת שזה מאוד מאוד מסובל יותר ויותר היום. אין הרבה מעצורים ממש, אלא נשארו כמה כן יחידים שהיום מי לא לומד תורת ברסלב, מי לא לומד חב"ד, מי לא לומד חסידות, מי לא לומד קבלה, כבר כולם זה כבר הדברים שהם מאוד מאוד מפוצים. מי לא מתפלל בסידור שיש בו כל מיני כוונות בלי לדעת, ככל שילובים, הוויה, אדנות, כל מיני כוונות, כל מיני זה. לא היה דבר כזה לפני 30 שנה.
כל תוכנית רדיו היה.
כן, כל תוכנית רדיו, האם יש לך שיעור ברדיו שאין בזה, הכל פנימיות. כל פנימיות. איפה שלא תלך, מי מחזיר בתשובה היום, מי מחזק, מי מקרב. או, זכינו. הנה עוד דוקטור. תרפתי אותו, אה? אתה מבין? אז היום זה כבר תופעה שהיא מאוד מאוד התפלטה בעולם. אין הרבה שקיעה כזאת של אנשים ש... אנחנו בדור, נכון, גם כשחזרנו לארץ וארץ ישראל נקראת ארץ הרזים, ותורת ארץ ישראל זה תורת הרזים, ואנחנו עכשיו במדרגה של פנים אל פנים, ופנים מלשון פנים, גמרנו את האחור באחור, שזה הנשירה, עכשיו אנחנו במצב של פנים ופנים, עוד לא הגענו לזיווג השלם, שזה בניין בית המקדש, בקרוב בעזרת השם, אבל אנחנו בתהליך בניין אמיתי, לכן הכל חוזר לשורש, לכן אנחנו עכשיו מגלים את התוכן, את הרובד הפנימי. הנה, בעצם למדנו שיש, כשאתה אדם לומד, הוא בעצם לומד, כשהוא לומד משהו, הקדוש ברוך הוא מולו לומד כנגדו את החלק של הנפטר של מה שהוא לומד בגלוי. מה זה הנסתרות השם אלוקים והנגלות לנו? כשאני לומד נגלה, אז הוא לומד נסתר. אבל מה הוא רוצה הקדוש ברוך הוא? כן, שאתה תיכנס גם לחלק שלו, ובתורתו יגיע יום ולילה, אבל הוא בתורת השם חסדו. אז איך אנחנו אומרים את זה? אז איך החסידים מסתדרים עם הפסוק הזה? איך הם מסתדרים לדעתכם? הם פשוט מורידים את הניקוד. הנסתרות לשם אלוקנו והנגלות לנו. וגם הנסתרות וגם הנגלות לנו לבננו עד עולם. הכל בשבילנו. אתה מוריד את הניקוד, אין ניקוד בתורה. אנחנו קוראים את זה ככה, הנסתרות לשם אלוקנו, והנגלות לנו לבננו. החסידי בא ואומר לך, לא, הנסתרות לשם אלוקנו והנגלות, לנו לבננו עד עולם. גם הנסתרות וגם הנגלות. צריך להיזהר, כי גם הגנב אומר, לא, תגנוב. במקום לא תגנוב. זה צריך להיזהר, אבל ככה זה חסידות. כן.
אתה נראה פתוחה, זה אוכל של תורה.
כן, זה. אתה שם מסימני שאלה איפה שמתאים לך, וזה וכו' וכו'. אז כעצם לימוד התורה הוא מבחינת חול בקיסי כבודי, הייחוד של חוץ הלך ובישראל, וזה בנגלה וזה בניסה. והתכלית להגיע שלמוד האדם עלי אדמות תורת השם. זה התכלית. עלי אדמות, זאת אומרת בחומר, בגילוי, בעולם הזה, עלי אדמות שילמד תורת השם. זאת אומרת, החלק הרובד הפנימי של זה. ואז הוא והקדוש ברוך הוא כביכול לומדים בבחינה אחת. זה חברות האלקוץ הבריחות. לא שווה? וכמשל חז"ל בבן שאמר לאביו שאינו רוצה לאכול, אלא מה שאביו נותן לתוך פיו. אז מה אתה עושה? אז אתה שם לו בפה. אז הקדוש ברוך הוא שם לנו בפה. כן. איפה זה כתוב? זה שלמה מלך, שיר השירים. הסתכן מנסיקות פיהו. זה גם לא עברית, אבל לא חשוב. במקום פיו. אני לא אומר פיו, מה זה פיו? שמעתם בירים את הפיו, זה הפה שלו פיו, זה הילדים הקטנים אומרים ככה. מה זה יסתכן עם נסיקות פיו? מהפיו הם אומרים, יסתכן עם נסיקות פיו. אז מה זה פיו? אז הסכן קודם כל זה נקרא השקה, נסיקה. נסיקה זה דבר פנימי. זה רוחה ברוחה. כשאתה מעביר רוח ברוח, זה רובד עליון מאוד. אז הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, זה מה שמבקש לומר המלך. יסכן מנסיקות פיהו, וטובים דודיך מיין. זאת אומרת, אני מעדיף תורה פנימית הזאת, כן? מיין. יין זה החלק היותר דינים, היותר גלוי. אז אני רוצה נסיקה, אני רוצה נסיקה אלוקית, אומר שלום המלך. מה זה פיהו? פיהו כיבב. כיבב זה האותיות האחרונות של השם. ברוך הבא. מה קרה היום? כולם ברוך השם, יין הרע? כן ירבו? מה?
זה
עבבתו. זה עבבתו. זאת אומרת, תסתכל עם נסיקות. כי, לא, זה הפסק של עבבתו. זה מה שמתגלה כאן, אבל זה בא מלמעלה. מה הכוונה שאומרים שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין? שאני מניח תפילין ומניח תפילין? ומה כתוב בתפילין של קודש ברוך הוא? ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ? זה אומר... כן, אז מה זה אומר כל העניין הזה? מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא לומד כנגדו? מה הוא לומד? הקדוש ברוך הוא צריך ללמוד? מה לדעתכם? יש למישהו תשובה? אני נתתי את התשובה מקודם למישהו פה. אמרתי, זה לא בשבילו. בדיוק מה שאתה אמרת. ואת לומד כנגדו, זאת אומרת, בשביל האדם עצמו. זאת נותן לו מראה של הלימוד שלו, אבל מראה לו את הפן התמימי של מה שהוא לומד עכשיו. בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא צריך ללמוד. אבל הוא, כן, כשהבן עושה מאמץ, והוא רואה שהבן עושה מאמץ, כן, אתה נשוי? יש לך ילדים? תראה, כשהבן שלך עושה משהו, הבת שלך עושה משהו, אז אתה רוצה לתת לה את החלק היותר פנימי שהוא עוד לא גילה. למה? אתה אומר לו, זה אתה עשית עכשיו מאמץ, אני עכשיו מוסיף לך משהו שמול. כן, אז אנחנו עושים את זה כל יום. אתה תלמד טוב ואני אקנה לך משהו. תעשה את זה, אני אקח אותך לטיול. זה אותו דבר, זה בדיוק כנגדו, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה.
קוראים בפסיכולוגיה לגיל הרך, אבל מי הורים? הורים זה כשהוא חומד תינוק והוא מחייר, ואז מחייכים לו, ואז מחייר, ואז הוא...
בדיוק.
אתה מחזיר לו כל הזמן לתמונה של עצמו,
או ואתה כועס, או...
הסתכלות. אתה יוצא לתו ממש תחושה עצמית.
נכון, אז הוא רואה את עצמו כביכול. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו לראות את הפן הפנימי שלנו, שקצת הלך לאיבוד. אז זה נקרא שהוא לומד כנגדו, כמו עזר כנגדו, כמו עיסה כנגדו, בדיוק עזר כנגדו, לומד כנגדו. עכשיו לימוד התורה זה ייחוד, שלא נשכח. זה בדיוק כמו עזר כנגדו, הוא יעשה לו עזר כנגדו. אז הקב"ה ברוך הוא והאדם שהם לומדים תורה, שהוא לומד תורה, הוא מתייחד עם קודש ברוך הוא, ומהייחוד הזה נולדים חידושים. זה חידושי תורה. האם אתה לומד רק בתורתו שלו יהודי יומם ולילה? אבל אתה קצת, זה לא שאתה לא עשית כלום חד ושלום, כן? אי אפשר לומר את זה. אבל חלק מאוד פנימי קצת התבזבז.
אז זה לימוד בין איש לאשתו זה...
חשוב מאוד. זה חשוב מאוד, זה החברות הכי טובה. כי האישה לא עוברת על כלום. כל דבר, טק, טק, טק. לא, זה לא, כן, למדתי ככה ואתה מדביק לאיזה משהו, איזה רעיון ככה. רגע, 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 אבל פה למה הוא כתב ככה וככה? טוב, זה לא יודע, לא יודע, לא חשוב, בוא תראה, בוא נמשיך. לא, 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 לא נמשיך, למה נמשיך? עזר כנגדו. אז היא נכנסת לתוך הפרטי וזה, הוא מספיק לו הרעיון הכללי, הוא כבר קייף ברעיון הכללי. היא נכנסת לכל הדברים וזה, אבל תראה, תראה, כתוב פה ככה, אולי זה ככה, אולי זה, אז זה לא למדתי את כל זה, אני לא יודע. האמת שבאמת ככה צריך. כמו אישה. אבל גם כמו האיש. זאת אומרת, איך שאחד יהיה קצת יותר כללי בלימוד, ואחד יהיה קצת יותר בפרטים, ואז שניהם כלל ופרט זה בונה מערכת נכונה. אם שניהם פרטיים, הם לא מתקדמים בלימוד. הם יתחילו... מינים, כן, זה שין, נון, יוד, נון, שעתיים, שמה לא למדו כלום. כן, אז צריך תמיד אחד שיוציא את התלמידים, המורה חייב
לפעמים יש מורים, אני מכיר מורה כזה. כל שאלה, הוא נכנס לשיעור אחר. אין לו שיעור, בסוף השיעור אתה לא יודע מה למדו בכלל. אין שיעור, מבלבלים אותה, תלמידים, והם מבינים מה הם, חכמים מאוד. אחרי שני שיעורים, מההתחלת השנה, כבר הביאו עם תקון. המורה, 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 למה הזדעה זה, 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 מה השיעור הלך. אתה יודע למה? נכנס שם, אחרי החסד. המורה, המורה, למה זה טוב? זה עוד שהולך לכיוון אחר. אין שיעור. אז המורה צריך מדי פעם להגיד עד כאן. חוזרים. יאללה, בוא נמשיך. כן, זה צריך משהו מדריך. אי אפשר כך. אז זה אותו עניין. וכן בגמרא מבואר שיש דינים שלגביהם הוא חג אחד. כן? אז אנחנו בגימל, כן? בתורה. מצינו כי יום השמיני עצרת שייך לחג הסוכות, כמו שנאמר בפרשת אמור, ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון, ויש תאמין שנאמר רק חג הסוכות שבעת ימים. היום פרשת ראה, משה עיר בזה הרמב"ן. זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין למה לפעמים זה חלק מחג הסוכות שמיני עצרת, ולפעמים זה חג בפני עצמו. אז תראה מה כתב הרמב"ן על התורה, למה לא נזכר שמיני? לכן בגמרא מבואר שיש דינים שגביהם חג אחד, ודינים שהוא רגל בפני עצמו. לפעמים שמיני עצרת הוא חג לבד, יש דינים כאלה, בשבילם שמיני עצרת הוא חג לחוד, ויש דינים שהוא בעצם המשך לחג הסוכות. ויש להסביר גדרו של דבר, איך ייתכן שהוא רגל בפני עצמו לכמה דינים, ולשאר דינים הוא המשך מחג הסוכות, או שזה, או שזה, אתה לא יכול להיות חצי חצי. ונראה לבאר, לפי מה שהבנתי מדברי הרמב"ן על התורה, שפרשיות אמור וראה, שמבאר שם כי שבת ימי חג הסוכות הם נגד הזין תחתונות. כן, מה שראינו בהתחלת השיעור. זאת אומרת שכל השבעה ימים הם כנגד חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומלכות. זה שבעה ימים, שבע מדרגות. השביעי שבהם היא עטרת היסוד הנקראת מלכות. כן, עטרת היסוד זה השורש של המלכות. זה לא המלכות עצמה, אלא שורש המלכות. בלי להיכנס עכשיו לפרטים, כי הרבה אנשים אין להם את הבסיס הזה. כמו שכתב האריזה על בעת חיים, ביום שמיני עצרת הוא נגד המלכות הנפרדת, שהיא פרצוף לעצמה. אז מה החידוש של יום השמיני? עצמה, מה החידוש? הבנתם או שסתם קראתי את זה כולכם?
מועד אוף,
אני חושב לעצמו. זאת אומרת, מה קרה? אז מה קרה? מה החידוש ביום השמיני עצרת?
זה בדיוק חידוש.
מה החידוש קרה?
הוא גם לבד, אבל הוא גם לא יכול להיות לבד בלי המבנה של
מי זה הוא? מה קרה? תגיד, נו כן, אמרת.
המלכות היא עדיין נשארת?
לא.
אבל הפיפושים לתוך
המלכות
בלי כל הסביבה.
אבל מה זה אומר? בפועל, מה אנחנו רוצים לדעת פה? מה קורה? נכון, אבל מה זה עובד?
ביום הזה
זה כבר מקובל אתה.
אז מה שאמרנו שבעצם המלכות יום אחר שצריך להכניס את המוחים של היום הזה וצריך להכניס את הסיכונים של אותו יום. מה עתיד? הוא הסיר את הקסדו למעלה והלך למטה.
מה?
כולל את הכל. ותוצאה יש קסם מיוחד שמבוצן הרבה לשמיני
עצרת. מה החידוש בשמיני עצרת?
הוא גם מנצח
של סוכות,
הוא גם
מנצח של סוכות. למה?
הוא גם
מנצח
של סוכות,
אתם
מתקרבים,
כן?
הוא מנצח של
תהליך. מה קרה ביום השני שלא היה כאן?
זה
היה יפה מאוד, זה המילה. המלכות היא בפני עצמה נפרדת. עד כאן היא הייתה חלק ממנו. אז מה לא היה לו? בשירה, לא הייתה לו עצמאות גם לה. עכשיו היא נפרדת. עד שבע, גם בשבע היא עדיין איתו. בשמיני עשרת היא עומדת מול, וכלי משניים מנותקים אחד מהשני. עכשיו מה יש ביניהם? חיבור אמיתי עם בחירה של חיבור, זה משהו אחר לגמרי, זה חידוש, פנים אל פנים עם בחירה, עם מדרגה בחירית, עם רצון, עם צוקה, עם אהבה, עם התעוררות. זה לא היה עד עכשיו, כן, זה עם סכנה, אבל זה הסיכון, כן? אז זה מדרגה חדשה לגמרי, זה החידוש בשמיני עצרת, שהמלכות מנותקת ממנו כביכול, ואז החיבור שלהם הוא חיבור אמיתי, בחירי, רצוני. בסדר? אתם מכירו כולם, יש נושא כולם מדמיינים מה זה החיבור הבחירי הרצוני. והנה, סביבת המילים של הלולר כבר כתב האריזה.
לא, זה מעניין, זה מעניין פה, כי כאילו המלך פתאום תופס פה זה אחר, ואתה עד כאן חברים, אני כבר לא איתכם, ואז החיבור הוא יותר הנכסה,
הוא יותר
הנכסה.
הוא בנה, 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 בנה.
עכשיו,
תראו אותי. לא, לא יותר מזה. עכשיו, אתם די גדולים, אני יכול לעזוב אתכם מבעל. זה הכוח. וכמו אבא שגידל, גידל, 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 ואומר לבן, עכשיו אתה יכול בעצמך, כן? לפרוס כנפיים ולעוף. ומה אומר לו, הבן? אבא, אני רוצה להיות קרוב אליך. זה בניין. זה הבניין, זה בחירה. למרות שאני יכול לעוף, אני אעוף. אבל אני מקושר אליך, מחובר אליך. אתה במדרגה אוטונומיה, יש לך אוטונומיה, אבל אתה בוחר בקרבה הזאת שקיבלת בצורה טבעית, אבל אתה עכשיו רוצה לבחור בה, שזה לא יהיה כל כך טבעי. אני רוצה לעשות מאמץ שיהיה לי חלק בבחירה הזאת, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, לא בכוח, לא כמו ממשלה. הוא מושל בכל הגויים. אז כבר כתב האריזל שכתיבת המינים הם כנגד חג התנאים, נכון? חג החסד גבורת ישראל זה שלושה הדסים, נצח חודש שני שתי ערבות, יסוד כן, והאתרוג, שהאתרוג הוא נגד עטרת היסוד, אז הוא לבד, כן? למרות שהוא דבוק ביסוד, והלולב הוא נגד הסדרה המסתיימת ביסוד. החיבור האתרוגים על אולב, היינו משום שהוא עטרת היסוד, אז הם מתחברים תמיד ביחד, כי הוא בשורש. והעטרה היא שורש המלכות, שהייתה דבוקה שם מתחילת הצילותה. וזה עדיין לא האידיאל. כי בעטרת היסוד היא עדיין דבוקה לשורשה. והניחה שם השורש שלה. ומכאן שורש דבקות זון. אז למה זון תמיד רוצים להתחבר? כי בשורש הם כבר היו ביחד. כי היא באה ממנו, כי מאיסנו ככה זאת. כן, ויסגור בשר תחתנה, כשהקדוש ברוך הוא מרדים את אדם הראשון ולוקח את האישה, מאיפה הוא לוקח אותה? מהגבר, מאדם. אז לכן תמיד, באופן טבעי, הם ירצו לחפש אחד את השני. כן, הוא בעצם איבד חתיכה ממנו, אז הוא מחפש אותה כל החיים. הוא מחפש עבדה, ככה זה כתוב. ואז כשמביאים לו את העבודה, צריך סימנים. כן, כמה סימנים הוא צריך לתת? שניים. על פי שניים עדים יקום דבר, אז יש לך שני עדים בחתונה. הוא פשוט מצא את עבודתו, מחזיר אותה לבית, אומר, את חלק ממני, אתה הייתי פיצוי כשנשרו אותנו, ואת יצאת מפה.
זה בוגר
שם. כן?
לא, זה בוגר שם.
זיווג גם שלישי רביעי, היום זה כמו הרכז, יחוצו בעל מתך החוצה.
זה גם המקרה בעצם חזה, זיווג כזה,
יש בזה משהו, אבל
זה בחופה
נכון, נכון, שמה זה הנצירה בעצם. עוד פעם חוזרים על אותו תהליך בתוך החתונה עצמה, הרי אנחנו חוזרים על אותו תהליך כל יום גם בתפילה שלנו, נצירה וזה, מעבר מאחור לאחור, זה תמיד אופנים, תמיד אנחנו נרדמים ואנחנו לא יודעים מתי מתעוררים, כמו שדבר למדנו. ראינו את אדם הראשון נרדם, אבל אף פעם לא כתוב בתורה מתי הוא יתעורר. כן, כתוב היה פל השם ואין תרדמה לאדם, ואז כל התהליך והתורה ממשיכה. לא כתוב שהוא יתעורר מהתרדמה הזאת, נכון? אלי צריך להיזהר, הישן בלילה אתה קם, יש מישהו יודע מאיפה זה. שכל דבר משתוקק לסורפה, וכן הזה משפיע למלכות אחר הגילי שהמלכות היא עצם העצמה ושורף ממנו. אין כאן שכתב יום השמיני עצרת הוא עצמו הדר. מי זה הדר? זה אתרוג, פרי עץ הדר. עכשיו מי זה הדר? המלך הפרול. מי? אז זה עם הגלמן. תראה איך זה עובד יפה מאוד. כן, פה זה תהליך מאוד מאוד עמוק בקבלה. כתוב שהיה סבירת הכלים, כן, מי שלא למד זה קצת קשה להיכנס לכל זה, אבל המלך השמיני שהופיע, איך הוא נקרא? הדר. והמלך השמיני הוא מלך שמתקן את כל הסבירה. למה קוראים לה הדר? עכשיו אתם מבינים למה. זה כביכול המלכות שהתנתקה לגמרי, וזה היה טוב, פרי את הדר. אז הפרי את הדר הזה הוא בעצם תיקון של כולם, ולכן הוא צריך להיות מנותק לגמרי. הוא כמו המלך השמיני, המלכות, מלך מלכות מלכות השמינית, כן, אחרי שבעה מלכויות, שבע מלכויות שנסגרו, בא המלך השמיני, ואז יש לו כבר שביצה. עושה מכתוב, מהתבאר.
זה לא בעצם שפעם בין האתחוג הוא מלכות, פעם הוא עצרת הנסור,
זה אותו דבר. עצרת היסוד,
אבל לא בדיוק שזה
עצרת היסוד. לא, עצרת היסוד זה שורש המלכות.
כמו מרדכי זה עצרת היסוד?
לא, מרדכי הוא לא עצרת היסוד. מרדכי הוא יסוד דעה בה. אל תנסי לבלבל אותי. הוא מורה, אבל הוא רוצה לבלבל אותי כדי לראות אם אני עובר את המשפט. יסוד דאבה, מרדכי. כן? היא עשרת היסוד. עשר. כן? זאת אומרת שהאישה היא דבוקה ביסוד, זה השורש שלה. אבל היא עדיין דבוקה אליו. מתי היא מלכות ממש, היא מתנתקת לגמרי ממנו, ובוחרת בו.
אבל
זו אותה בחינה. עכשיו יש לה אוטונומיה. כן? אז זה הרבה יותר גבוה. נכון. אז עכשיו זה נקרא הדר. נכון, אבל היא ניתוק וחלוך וחזור. זה העניין. בחירה עדיין היא שייכת למישהו אחר, חוזרת. שמשמעות כוונתו, עוד קצת נגמר, אל תדאגי. שמשמעות כוונתו כמבואר, זה נגד המלכות עצמה. כמו האתרוג שהוא נגד שורש המלכות בעטרת היסוד. הזמן עובר פחות מהר מהשורים שלנו, גם כאן יש לי שם כאלה?
כן.
לא,
אבל
כאן, גם כאן. למה? אנחנו באחת.
למה? הרבה אנשים
עליי. למה? לא יודע. זה הקדוש ברוך נותן לנו...
יותר ללמוד.
יותר ללמוד. ביום חמישי אנחנו מתחילים את השיעור, כבר נגמר הזמן.
כן.
מעניין. מיכאל זה פתוח.
אה, אתם פוגעים שפה, זה רגיל. גם אחר אותו דבר, אתה יודע. גם לא
עושים מה. זה כמו אחד שבא לחופש לארץ, אומר, כל היום זה מסיבות פה. זה אני אומר. אתה
רואה שאני מחר, מה בלילה? גם כן, אתה לא תראה לי.
מה, אתה לא תוכל?
לא תוכל לדבר בכפר.
לא תוכל, זה לא שלום. זה תיקון המחבלים. מחבלים יושבים ביום ויושבים בלילה. זה
נקום גם אני לפחות לעבוד את השם. הם קמים ואנחנו קמים, זה מה שכתוב, אנחנו קמים והם קמים, אנחנו קמים לעבוד את השם והם קמים לעבוד את עצמם, לפיזור אנחנו קמים לפי חיבור
ונחבוד
יש שם ייחוד, הם אומרים, יש שם פיזור, כל תדור חוץ לתם. פיצול, אישיות. ולפיזופם אני תפיר כל, זה פיצול אישיות. הוא לא מתפצל. ממש, במקום לחזור לפרצופים, הוא נראה ניקודים ניקודים. ולפי זה מבואר ספיר, כי שמיני הוא באמת חלק מחג הסוכות, כיוון ששורש המלכות ביסוד עזה, זה נקרא שזה חלק מהשביעי, אבל היות המלכות נמסרה, להיות פרצו בפני עצמה, כן, לכן יש לה גם דין רגל בפני עצמו. זהו תוכן העניין שנראה מדברי הרמב"ן. כן? בשאלות?
אבל לאדם,
אבל הוא לא ענה לשאלה. למה הוא לא ענה לשאלה? על איזה
שאלה? למה זה כנגד...
לא? לא?
לא. זה היה לשאלה לפני או מה אותו?
לא, אז לאדם כנגד איזשהו רגע לפני עצמה, כי הוא נשארה לפני, אבל פנים ופנים לפני.
לאה זה לא אסור להפריד, כן? זה מלכות אחת. המלכות היא בנויה מלאה ורחל.
זה לא... רחל בעצם פנים פנים זה גם
לאה. תמיד זה ביחד. נותן לך השם את האישה הזאת הבאה אל ביתך, כרחל ולאה. לאה, שלא... בשתיהן בנו את ישראל. יש לכם עוד בכוח קצת? נמצא כי כל עניינו של חודש תשרי הוא לעורר בחירת הייחוד עם כנסת ישראל בזוגו. אנחנו חוזרים להתחלה. כן, בעצם. כל העניין של החודש הזה זה לבנות את הבחינה של הייחוד של הקדוש ברוך הוא והתחינה, את כנסת ישראל. בראש השנה הוא זיכרון במוחים, כן? זה נקרא יום הזיכרון, זה המוחים. ביום הכיפורים הוא קישוט המלכות, מקשטים את הקלה, אבל עדיין אין חיבור, אז איך מקשטים אותה? בגבורות, כי הגבורות בשביל האישה זה הקישוט, ככה בונים אותה כלי, ככה עושים אותה כלי, כן? והיה חוד קד, חד קוד עם שוטייך.
אתה אומר, קישוטים זה להגיד ככה, זה גבורות, זה קישוטים כזה.
כן, כי זה בעצם נותן לה יופי והחיצוניות, היופי הזה זה גילוי, כמו הלווים, לווים זה מידת הדין, נכון? לווי זה דין, זה אושר, הוא מגלה, אז זה יופי, אתה שומע את הלווים שרים, זה יפה, נכון? בכל זאת, זה קישוט, זה כל מה שקורה שם. לא צריך לראות עוד פעם את מידת הדין כדבר שלילי. אנחנו קצת בראש שלנו מי הדין שווה שיליות. זה לא נכון.
זה מהדמית.
כן. דין זה פשוט עניין מאוזן ובריא. חייב שיהיה דין, כדי שנחיה. ומה קורה בחג הסוכות? מה? אתה מריח את הסיגריה?
לא.
זה
לא...
כן, זה עולה...
טוב.
בסוכות התעוררו את הייחוד בזין תחתונות, אז יש ייחוד בסוכות, לכן אמרתי לכם, אני לא יודע באיזה שיעור שהיה, לא נכנסנו לכל העולם, אבל בואו תעשו, יש ייחוד לפני, כן, זה הייחוד בחג הסוכות ובזין תחתונות, בשנה הרבה התעוררו את ההשפעה, זה שמיני עצרת, יהיה לכם כמו המלכות שמקבלת בקרקע העולם, היא שמקבלת השפע ומשיב הרוח ומוריד הגשם. כשאנחנו עושים את התיקון הזה, תיקון הגשם, כן, משיב הרוח ומוריד הגשם, אז בעצם אנחנו בונים את החידוש של המלכות לבד, ואז משיבים לה, גם רוחניות וגם גשמיות. כן, אז רוח וגשם. זה הבניין של
זה. זה גבורות.
תמיד. תמיד זה גבורות.
כל מה שאנחנו מקבלים זה מצד גבורות. גם החסדים זה בעצם בתוך גבורה. אז מי שולט, הגבורה שולטת, היא מי שנותנת את המקום, את התחום. כלי זה גבורה. כן, הלשם שואל מי יותר גדול, הכלי או האור? אז הוא אומר שזה הכלי, כי עובדה שהוא אומר כמה הוא מתענת וכמה לא. והוא נותן לה את הצורה והוא נותן לה את הכל. אז זה כמו האישה והגבר. אתה אומר, חשבת שאתה הייתה חזק, אבל זה דבורה. עשתה אותך. זה היא מחליטה בעצם. אתה חושב, אתה זה, אבל התוכן זה מה שהיא יכולה לקבל, זה הכלי, זהו. ולכן היא בעצם מנהיגה את הדברים. היא עושה את רצון בעלה. לא מלשון עושה את רצונו. היא בונה לו את הרצון שהוא יהיה, שיהיה לו. זה משהו אחר רק לגמרי. היא אומרת לו, הנה, עשיתי לך רצון. כך. זה הרצון, אבל זה שם. עשה רצון בעלה.
ומה אני רוצה?
יש לנו עכשיו מעבר לשיעור אחר, ואני אומר לכם כוח על זה. לא יודע, אני רואה את זה.
כל
הזמן...
לא, הוא לא יצא.
אתה נוסע איתם? אתה נוסע, תלוי בזה. באיזה שעה, כן.
כשאתה
יכול להגיד שהוא להגיד שהוא להגיד שהוא להגיד שהוא
להגיד שהוא להגיד
שהוא להגיד שהוא להגיד שהוא להגיד שהוא להגיד חיים, חיים.
חיים,
אני רק לקיים איתך, אבל לא יודע איך הוא נעלם. אמרתם לו שיש לו, לא?
כי
הייתה מהסוכה. נעלם בדרך.
הוא
עובד. הוא עובד מחר.
הוא עובד מחר, הוא אמר לי.
מה שאמרתי לא יכול לא כן, 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 כ